ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל וברק סרי.
בוקר טוב לכם, בוקר אור לכל המאזינות והמאזינים, אלה שנוסעים בכבישים, נא לא להיכנס בעצים. ביום חמישי בערב מישהו נכנס בעץ, אחרי שלא שידרתי, ואני לוקח את זה בחומרה ולוקח את האחריות עליי. אני אראה מה אני עושה בפעם הבאה. סרי, תחגוג, תחגוג.
חג האורים,
פתחו לו את המיקרופון.
חג האורים, חג שאמור להיות מלא שמחה, מלא אור, ואני הבוקר כואב, כואב, כואב,
סרי כואב.
אני כואב ודואב. אחרי שראיתי עכשיו את הרייטינג של הפטריוטים אתמול, 6.5%. אנחנו חוזרים אחורה לימים הקשים, לימי השפל. איפה אנחנו ואיפה דו ספרתי? רבותיי, לא יום פשוט, לא יום קל. אני מבקש שתהיו מאוד, אני בכל אופן מתכוון להיות מאוד אמפתי לינון היום. אני קורא גם למרואיינים שלנו, תהיו רגישים, תהיו טובים, אל תיכנסו בו. סתם לסבר את האוזן, כוכב נולד אתמול, חדשות 12 המשוקץ, 21.2.
לא, חדשות 12-15.
לא, לא, כוכב נולד, הפריים טיים.
לא, אבל חדשות 12-15, זה לא גבוה.
אני מדבר על הפריים טיים, הישרדות 10%, פגישה של קובן 5.1%.
נו, כוחות, מה אתה רוצה? פגישה פחות.
אתה שלישי, אתה ראש בראש עם ערוץ אחד. ואני רק רוצה להגיד ולציין.
חדשות השבת של 13, 4.3.
עזוב, עזוב, אתה תמיד מסתכל על 12.
למה עזוב?
אתה 6.5%.
אני מדבר על 13.
רגע, וסתם לסבר את האוזן. ביום רביעי הפטריוטים היו על 7.9, ביום חמישי על 7.6, ואתמול 6.5, ואני רוצה באמת להגיד, אחרי שפרגנתי לך, שבימים שלך הרייטינג עולה, ואנחנו כאן התערבנו על זה שאתה תגיע לדו ספרתי, לצערי הרב.
ראיתי שבוע שעבר בדו ספרתי.
בסדר, פיק אחד, ואחרי זה התעסקות.
בסדר, אבל הגעתי לדו ספרתי.
אז למה אתה עושה לי את זה? אני כל כך רוצה...
אבל הייתי 10-2 שבוע שעבר.
בסדר, אבל זה פיק.
וגם זה, גם זה...
ואחרי זה התעסקות.
אוקיי, לא.
לא, אבל אני כל כך רציתי לבוא ולהגיד, אני מכה על חטא, הנה הוא ניצח.
ברור.
ואנחנו בדו ספרתי. אני מפרגן,
ברור.
אני שואל למה אתה עושה לי את זה, כי אני כל כך בא, אתה יודע, חג של שמחה ושל
ברור, ברור.
ופתאום הדבר הזה על הבוקר,
אתה גם מביא יותר רייטינג ממני, כשעושים את זה מצרפי בתוכניות שאתה מופיע.
נכון, 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 אבל
אתה מגנט הרייטינג.
נכון, נכון, אבל זה תשמע.
אנשים פותחים בגללך את הטלוויזיה.
נכון, וזה עדיין עצוב, וזה עדיין כואב, ואני באמת, אתה יודע מה? אני באמת חושב שהגיע הזמן, אתה רוצה, אני מוכן לעזור לך.
הנה, יום שלישי שעבר, 9-3.
בסדר, אבל 9-3, ואחרי זה 7-6, 7-9 ו-7-6
ו-9.5.
דיברנו על הפיק הזה. אתה לא מפסיק לדבר על הפיק הזה, ומה קרה מאז הפיק הזה?
לא, הנה, גם 9-3.
מאז הפיק, פיקה. תקשיב,
סרי, למה זה כל כך אוכל אותך?
לא, לא אוכל.
למה זה כל כך אוכל אותך?
לא, אני נהנה לשמוח איתך, כי אני חושב שאנחנו צריכים סידוד מערכות.
למה אתם כל כך עסוקים?
אני חושב, לא, אני אגיד לך מה אני חושב, באמת אני אומר, ואני בא לכאן כביקורת בונה. ביקורת בונה.
רק בונה, בונה.
הביקורת הבונה אומרת, אולי הגיע הזמן לסידוד מערכות, אולי הגיע הזמן איזה רי ארגון בפטריוטים, אולי הגיע הזמן להחליף חברי פאנל, חלק מהם מרחיקים איזה, לשנות נושאים. אתה יודע, אמרתי לך בצניעות לא אופיינית, שאם אני הייתי מגיע פעם אחת, אני נגד כולם, זה יכול היה להיות מעניין, אבל אני לא יכול להגיע. חוץ מזה, צריך שם לעשות שינויים כדי באמת לחזור למספרים היפים שהיו ואינם.
אבל סרי, שבוע שעבר היה יום אחד של
10-2. בסדר, יום אחד.
לא, לא.
אבל יש מגמה.
אם המספרים לא היו מגיעים לשם, אז הייתי אומר, אוקיי, אתה צודק, אבל כשאנחנו מגיעים יום אחד ל-10-2 ויום אחד ל-9-3, ושבוע קודם זה 9-5 ו-9-6 ו-9-7, אז הביקורת הבונה היא בנויה על קרי תרנגולת, אתה מבין?
לא, לא, לא.
זה שבמוצאי שבת של חנוכה היה נתון נמוך,
מה קשור
על
חנוכה?
על זה עוד לא הייתי בונה. קשור
למה?
מאוד,
למה? כאנשים, הנה, כאנשים באירועים. היה ב-21.5.
כאנשים באירועים.
אז הם ראו כוכב נולד,
לא,
הם לא היו באירועים.
לא, זה היה לפני חנוכה.
לא, לא, עכשיו, עכשיו.
עכשיו זה חנוכה.
21.5 היה כוכב נולד.
כן, בסדר.
מה, זה מה, הם לא היו בחנוכה.
הציבור שלנו זה ציבור יותר מסורתי.
הבנתי. לא יושבים בבית, איפה הם חוגגים? בכותל כולם.
חוץ מזה שכוכב נולד, זה כולל הרבה צפייה נדחית, שאנשים לא רואים בלייב. אני הרבה פעמים מפרסם גם את הנתונים בלייב, שרואים שאנחנו הרבה יותר קרובים, כן, גם לתבלה 12, בנתוני הלייב, שרואים אותנו.
טוב, לא משנה, גרושה עבודה, ואנחנו, איך אומרים,
בוא נראה, בסוף יש את המגמה.
המגמה היא לא טובה.
המגמה היא...
שלושה, ארבעה ימים אחרונים, מגמה אחורה.
המגמה היא שבשנה האחרונה, אנחנו עלינו, אנחנו עלינו באיזה 20-30 אחוז, וערוץ תבלה 12 ירד לדעתי באיזה 20 אחוז. זאת המגמה.
תקשיב, תקשיב. אתה כאן משקר את עצמך, ואני אומר לך בתור איש של סיירת מטכ"ל. אתה יודע, אני עבדתי שנים עם אהוד ברק, המפקד המיתולוגי של סיירת מטכ"ל, והוא תמיד דיבר איתי על תחקירי אמת, ושצריך להיות אמת אכזרית על השולחן, כי רק ככה משתפרים. אתה איש סיירת מטכ"ל, אתה חייב לבצע תחקיר אמת, תחקיר אכזרי, כדי לדעת מה קורה. אם אתה תשקר את עצמך כמו שאתה עושה עכשיו, אנחנו לא נגיע רחוק, והיד שלנו, דו ספרתי, ילך ויתרחק. אינון, זה הזמן, לקחת עצמך בידיים, ולהפיק לקחים.
סרי, הדבר הכי אמיתי הוא המגמה.
הבנתי.
הוא המגמה. המגמה היא שערוץ 14 עולה, בהרבה אחוזים, בערוץ 12 יורד בהרבה אחוזים.
אומרים לי כאן, העורך,
זה תחקיר האמת.
העורך אומר לי להתקדם, אז בוא נתקדם. תשמע,
אני רואה כותרת ממעריב, ממתי זה? מה-29 לעשירי, כן? המפץ הגדול ברייטינג, ערוץ 14 מכתיב מגמה חדשה בטלוויזיה.
אלה מכתיב, תגיד לי, אחרי 6.5 אחוזי רייטינג, אתה מדבר לי על מגמה חדשה, אתם לא קיימים.
זה קשה.
בשלישי אתמול, רחוק מאוד מאוד מ-12.
אני מבין את המצוקה.
רחוק מ-13, שנמצא במשבר גדול.
אבל את האמת כולם יודעים.
עזוב, טוב, אני לא יכול להמשיך לרקוד על הזה, הפצע פתוח.
כולנו יודעים את האמת.
מאה אחוז, בוא נמשיך.
את האמת כולם יודעים.
האמת 6.5% רייטינג.
איזה ערוץ קובע סדר יום, על איזה ערוץ כולם מדברים, ובייחוד על איזה תוכנית. מפה אתה יכול להמשיך. ובייחוד על איזו תוכנית. מפה אתה יכול להמשיך.
זה, אפרופו תוכנית, איזה תוכנית קובעת סדר יום. ראיתי ביום שישי, באולפן שישי, כמה עולה ההבטחה של...
אגב, ירד הרייטינג של אולפן שישי. 12 וחצי.
שם זה בין 12-15.
לא, ירד, אין מה לעשות. אבל היה נמוך יחסית.
אתה ראית מה עשו השטר הערוצים?
ירד,
עשו לי טובה.
נו, בסדר.
אוקיי,
ירד.
אז כמה בדקו שם, פרסמו, כמה עולה הבטחתם של שר ויאיר נתניהו, שנופשים כבר, היא נופשת כבר מעל חודש במיאמי, הוא חי שם במיאמי. זה עולה לכם 520 אלף שקל בחודש. 520 אלף שקל בחודש עולה להבטח את שר ויאיר נתניהו, שנמצאים שם במיאמי לפי הפירוט הבא. שכר למאבטחים, אני יודע, שלושה לא, דעתי שניים לא, 250 אלף שקל לחודש. המגורים עולים למאבטחים 48 אלף שקל. האשל עולים למדינה, למשלם המיסים, לכם משלמי המיסים. 55 אלף שקל לחודש. נהג מקומי שמציע אותם לפה ולשם, 67,000 שקל, הטיסות למאבטחים, אגב, הם נוסעים המון, מתחלפים, התחלופה היא גדולה, 100,000 שקל. כשאתם בעוד מספר ימים, ביום רביעי, תקבלו את כל הגזרות הקשות, עם עליות מטורפות של מים, של חשמל, של ארנונה, של מוצרי מזון, כנסו לסופר, אתם תקבלו חום. אתם תזכרו שרק ההבטחה של השניים עולה 520,000 שקל לחודש, וזה מקומם. וזה מרתיח, ואני בטוח, ינון, אני בטוח שאתה תצטרף אליי בביקורת ותחשוב שזה סכום מוגזם שאזרחי ישראל נדרשים לשלם עבור ההבטחה של השניים.
אוקיי, בוקר טוב חברים, נעים מאוד להכיר, שמי ינון, אני חדש פה ואני רוצה להשמיע לכם כמה דברים. דבר ראשון, שיחה משעשעת שקיבל ידידי דביר אינדיג משירות הלקוחות של עיתון הארץ, אחרי שהוא ביטל את המנוי והציעו לו לחזור תמורת 50 שקלים לחודש, והוא סירב, ואז זה התפתח מהר מאוד לשיחה הבאה, שימו לב מה קורה להם. בבקשה, תודה.
בוקר טוב, דביר.
כן.
מדברת לה מעיתון הארץ, אני רואה שהפסקת את הדמרקר בסוף שבוע.
עמוס שוקן יוותר על תפקידו כמוציא לאור, אני אחזור לעיתון. בסדר?
אבל אנחנו עיתון ציוני, הקמנו את המדינה.
אתם כבר לא מוקפים.
ואנחנו חשובים מול הדיקטטורה שקמה עלינו לחלוטנו פה במדינה.
אז הנה, גם פה אני לא מסכים איתך.
אז אנחנו צריכים שהעיתון יהיה שלנו עם הערכים הדמוקרטיים מול הדיקטטור ביבי. שרוצים להתפשט, להתלבש על המדינה, לקח את כולנו בשבי, הביא חורבה למדינה, למה הוא לא מחזיר את השבועים? למה הוא לא מחזיר את הילדים?
למה הוא לא מחזיר את הילדים? זה שירות הלקוחות של עיתון לארץ. אתם קולטים מה קורה פה, אנשים בטנטרום. עכשיו מילא איזה אחת באמת, לודמילה אחת מעיתון הארץ. תקשיבו, עכשיו ישראל זיו התראיין פה ב-103, מה הוא אומר? אתם לא מאמינים, חבר'ה, אתם לא מאמינים, אבל בכל זאת אני מציע שתקשיבו, לנסוע בזהירות, שאף אחד פה לא יאבד לי שליטה על האוטו. שימי, בבקשה.
שיחזיר את החטופים, קודם כל, זה האחריות שלו כרגע, ושלא יברח ממנה, ושלא יאשים את החמאס. עוד מעט הוא יאשים את החמאס גם בשביל החודש.
אתם שמעתם את זה?
לא, היה המשך, תהיה אורגן, היה המשך.
מה המשך?
הרי מה הוא בא וטען? הוא אמר, אתה לא יכול להאשים את כל העולם.
לא, לא, אבל הוא אמר,
ביקורת על עצמך.
הוא אמר עוד מעט יאשימו אותו בשבעה באוקטובר.
מה שהוא התכוון להגיד...
זה טעות קולמוס.
קולמוס, בדיוק.
קולמוס, בדיוק.
הוא התכוון להגיד, אל תאשים את כולם.
תגיד, אתה בן עזרי של הרב, שאתה מסביר מה ישראל...
לא, ישראל זיו יש רציני.
לא, ישראל התכוון. לא, ישראל התכוון. לא, תשמיע את זה עוד פעם. אני חייב לשמוע... חבר'ה, תקשיבו עוד פעם. זה באמת יצא לו מהפה הדבר הזה. תקשיבו.
שיחזיר את החטופים, קודם כל, זה האחריות שלו כרגע, ושלא יברח ממנה, ושלא יאשים את החמאס. עוד מעט הוא יאשים את החמאס גם בשביל החודש.
איך הוא יכול להאשים את החמאס? זהו השם.
תשמיע את הקטע
המלא. מבחינת המטוללים האלה.
חבר'ה, עושים עוול לעלוב במילואים, לא פייר.
סרי, סרי, בוא. מבחינת המטוללים האלה, מי שהאשם בשבעה באוקטובר זה בכלל לא חמאס, זה ביבי. ביבי אשם. עכשיו, מה הקטע? תקשיבו עכשיו לאהוד ברק, לא יודע, הביאו איזו הקלטה שלו, אני לא יודע מאיפה, קלטתי ברשת, אף על ידי איזו הקלטה, תפסתי אותה. תקשיבו מה הוא אומר, ותבינו בעצמכם על מי האחריות באירוע. תקשיבו מה הוא אומר, בבקשה, אהוד ברק.
אנחנו גם יודעים את הצד השני, שאילו, לו יתואר, פה לא מדובר על דבר אנדמי שאי אפשר לטפל בו, אלא דבר שהתרשלנו, לא אני ואתה, אבל מי שאחראי לזה התרשל בטיפול בו. הרי אילו רק ב-4:30 בבוקר, כשגומרים את השיחה, היו מחליטים שאין מה להפסיד, בסוף זה צבא בסך הכל, זה לא איזה משהו שאתה פתאום מזעיק אזרחים. צבא, מורים, קולנות עם שחר מיד לצאת, כל צוות טנק בתוך הטנק עומד בקולנות, כל חייל בעמדה שלו, כל כיתות הקולנות על הרגליים, כוחות מזה עומדים בקולנות עם הרכב ומסוקים על אדם כדי לזנק, יש חצי תריסר קדממים משייטים לאורך החמושים, שרתים לאורך הגדר, ורביעיית מסקרים.
כל הסיפור שם. לא היה פורה.
אז היה נהפך אותו אירוע, היה נהפך לכישלון מונומנטלי של החמאס.
אוקיי, okay, תודה, לא משנה, נסתפק בדברים האלה. אתם מבינים, אתם מבינים מה האירוע. לא יודע איך יצא לו, שאם בארבע בבוקר המערכת הייתה מתעשתת על עצמה ונערכת לאפשרות שתהיה חדירה, כבר אני לא מדבר עליה העיר את ראש הממשלה. כבר אני לא מדבר שראינו איך ראש הממשלה הוא פאניקר, כמו שהם קוראים לו הפאניקר, כן? מבחינתו, ראינו מה היה עם אמסטרדם, שהתקפו שם האוהדים. מטוסים, נוסעים, בזה, בלגן. לא, כלום, פה כולם, ידעו שהולכת להיות חדירה. הם רק יריחו איזה חדירה קטנה, בקטנה, קיבוץ אחד, יישוב אחד. אז יצא לו האמת. אז יצא האמת.
טוב, אפשר לענות. קודם כל, אני רוצה באמת להשמיע לכם את הקטע המלא של האלוף במילואים, ישראל זיו.
בוא נשמע.
באמת, ישראל זיו, איש מלא זכויות, שמתנהל נגדו עכשיו קמפיין. למה קמפיין? כי הוא אומר את האמת. ביבי, אחריות עליך. כך אחריות. תפסיק להפיל תיקים על כל העולם. תפסיק להאשים את כולם. רמטכ"ל, ראש שב"כ. כולם חוץ ממך. אתה... ראש ממשלה, אחריות עליך. ושאלו אותו מה, וזה מה שהוא אמר, תקשיבו טוב לכל הקטע, ותקשיבו בעיקר מה, אינו נעלים ממכם.
בוא נשמע.
תחזיר את החטופים, קודם כל, זה האחריות שלו כרגע, ושלא יברח ממנה, ושלא יאשים את החמאס. עוד מעט הוא יאשים את החמאס גם בשביל החודש. זה אויב, זה התפקיד שלו, לעשות לנו צרות. מה אתה מאשים אותו? זה מה, אתה קורבן? אתה ראש ממשלה. תקח את האחריות שאתה אחראי עליה, לא האחריות שלך להאשים. איזה מין דבר זה? מה זה גן ילדים?
כן. מה הוא אמר? מה הוא בא ואמר? תפסיק, זה האויב. האויב, תפקידו, משימתו העליונה של הרוצחים האלה, של המנובלים האלה, זה לרצוח ביהודים. זה לרצוח ביהודים, והתפקיד שלך לזהות הסכנה. הרי מה נתניהו אמר לנו כל השנים? אתם יודעים מה הערך המוסף שלי? אני יודע לזהות סכנה מבעוד מועד, אמר את זה בכל בריטון שלו, בזכיחות שלו, בכל האולפנים, וכמה שהוא יודע לזהות סכנה. אז הייתה סכנה, והוא לא זיהה. הייתה סכנה, והוא ישן, הוא רק בכה. למה לא העירו אותו? יש סכנה, תפעל. שוב אני אגיד לך, בשנת 1981, מנחם בגין, זיכרונו לברכה, זיהה סכנה אמיתית, קיומית, לעם היושב בציון, לסדאם חוסיין, מראשי המנהיגים המופרעים שהסתובבו כאן במזרח התיכון, מנהיג איראן, בנה כור גרעיני, ומנחם בגין זיהה את הסכנה, 3 שבועות לפני בחירות, שלח את טייסינו המצוינים, שהשמידו את הקיום. זה נקרא לזהות סכנה. מה נתניהו עשה? נעם והלך לישון, וקם בבוקר, המום, המום לגמרי, הוא היה המום כל השעות האלה, ובחה, למה לא העירו אותו? לזה התכוון ישראל זיו, אבל אתם מורידים פה, מוסיפים שם, חותכים את זה, והופכים את ישראל זיו, אלוף במינויים, איש רציני מאוד, שיש לו זכויות רבות בעם ישראל, אתם מנסים להפוך אותו לבדיחה, לגחך אותו, לא יעזור לכם, זה הקטע המלא, לזה הוא התכוון, אבל יש לך יורש, ינון מגל, אתה יודע מי היורש לך?
מי?
מוטי קסטל. מוטי קסטל ראיין את ראש הממשלה בנימין נתניהו ביום חמישי, וגם כן לא היה מי יודע מה רייטינג, היה 8.9%, חשבתי שנתניהו, אתה יודע, בימים הגדולים נתניהו היה מביא דו ספרתי קל, קל ברעיון, התראיין בערוץ 14, לא מי יודע מה רייטינג. אתם זוכרים את השאלה של ינון מגל לראש הממשלה, ממה אתה עשוי? אז בואו תשמעו את השאלת הפתיחה המוחצת של המראיין הנשכני, העשוי ללא חת, מוטי קסטל. בואו תשמעו את השאלה הראשונה לראש הממשלה.
תודה רבה על הרעיון הזה, תודה שאתה איתנו הערב. אתה יודע, אתמול בירכנו על הניסים ועל הנפלאות שעשה לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, וחשבתי לעצמי שמעולם זה לא היה מוחשי כל כך. אתה גם רואה את הניסים שהשם עושה לגיבורים שלנו, לחיילים, את שם. הנפלאות, בכל הזירות.
השם עושה
ניסים. לא, לא, זה שאלה, רבותיי, תקשיבו, זו שאלה...
אתה היית שואל, אתה עיתונאי שהיית שואל שאלות אחרות.
אני הייתי שואל שאלות אחרות.
אתה עיתונאי רציני, אתה לא כמו מוטי קסטל.
לא, בסדר. תשמעו, חבר'ה, אני מתקשה להחליט איזו שאלה יותר קשה, נוקבת, נשכנית.
מתי שאלת שאלה
בישהו? רגע, לא, למה אתה תוקף? תראה, תראה, עכשיו אתה עברת לכעס. למה אתה כועס?
לא, אתה מבקר אותו לעיתונאות שלו, אתה עיתונאי, אתה מבקר אותו לעיתונאות שלו.
אני רוצה להזכיר לכם, מוטי קסטל, שהוא הכתב הפוליטי של ערוץ 14, שהתוכנית הדגל שלו הפטריוטים נסוגה בימים האחרונים, נתפס לפני את, אני יודע, את שנתיים באיזה כנס שנתניהו צועק לו, זכינו שחיינו בדורך, זכינו, 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 צרח מוטי קסטל מבעת לאוהדים. זה עיתונאי ששולחים לראיין ראש ממשלה, באמת, להוציא ממנו את כל הדברים, לשאול אותו. אתה יודע, בכלל, יש לנו המון המון ויכוחים לך ולי על מהות, מה זה עיתונאי? אז אני הייתי עורך, הייתי עיתונאי, היום אני לא, אבל מה זה עיתונאי? מה זה תקשורת בכלל? תפקידה של תקשורת לתקוף את השלטון, תפקידה של תקשורת לחשוף ליקויים בשלטון, תפקידה של התקשורת באמת לעשות חיים קשים, לחשוף ליקויים, לחשוף עוולות, לתקוף. מה עושה הקסטלים למיניהם והעינונים למיניהם? תוקפים בחמת זעם את האופוזיציה, תוקפים את ישראל זיו שמבקר את הממשלה, ושואלים את ראש הממשלה, אחד ממה אתה עשוי?
אפשר להשיב,
תודה. ב', הדלקת נרות, המכבים, הדלקנו נרות, שאלות קשות מצוא.
תראה, למה זה מצחיק? כי בסוף, אנחנו רואים כל יום איזה תקשורת אתם, כמה אתם מלטפים את השמאל. אנחנו רואים את השאלות של עודד בן עמי בראיונות שלו של גנץ, איך אתה כזה ממלכתי, ואצל מה זה היה, אצל אופירה וברקו, אצל גנץ ולפיד וכל השאלות האלה. אנחנו ראינו את עובדה שהיא אמרה, אילנה דיין, הכהנת הגדולה, אמרה שתפקידנו לחקור כל שלטון, לא עשתה אף תחקיר.
מי פירק את אולמרט? שנייה. מי פירק את אולמרט? איזה תחקירים פירקו את אולמרט?
נשמה, נשמה.
גידי וייץ הארץ, קרוקר ערוץ 10.
אתה מוכן בבקשה לתת לי לדבר? לא עשתה אף תחקיר שנה וחצי על הממשלה של בנט ולפיד. אף תחקיר. עכשיו אנחנו רואים את הרעיונות שלכם. אנחנו רואים את התקשורת שלכם. אתם באים לעבוד עלינו? אנחנו רואים את התקשורת הזאת, זה הכל תקשורת שקר וכזב ועלילה ועיוות. הכל, למה לאנשים אין אמון בתקשורת? קראת את קלמן בשבת?
קראתי אותו גם שבוע לפני.
כן, אין אמון בתקשורת. אין אמון, כמה זה עומד? על 25, איך זה יכול להיות שאין אמון בתקשורת? אתם כל הזמן מדברים, אין אמון בפוליטיקאים, בכם יש אמון? בכם יש אמון?
6.5% זה אמון?
מי? מי מאמין לכם? איך אפשר להאמין לכם שאתם כולכם שקר וכזב? שקר וכזב ועיוות המציאות, ומניפולציה פוליטית. הכל מניפולציה פוליטית, אתה מדבר איתי על מוטי קסטל, שאמר לו אם הוא רואה את הניסים, זו עיתונאות, לא, עודד בנמי שיושב מול גנץ, וכל השאלות שלו, כמה אתה ממלכתי, זו ספינת הדגל של אחר הצהריים של תבלה 12, זאת עיתונאות. אתם באים ל... ואתה עוד בא ועוד מדבר על ערוץ 14, עכשיו תגיד לי לגבי ישראל זיו. ביבי האשים את החמאס? לא, אתה לפני דקה אמרת שביבי מאשים את השמאל. אולי תחליטו את מי ביבי מאשים? אולי תחליטו מה האירוע? ביבי האשים את החמאס? לא, אתה אומר הוא היה שומר ביטחון ישראל. איך הוא יכול להטריע מפני סכנה כשבמשך שנים כל המערכת, השב"כ, הצבא, המודיעין, המוסד, כולם, כולם אומרים לו חמאס מורתע, תכניס פועלים,
אומרים לו יש מלחמה,
תעביר להם
כס,
שנייה סרי אני מדבר,
אומרים לו פרויקטור,
שלושה
שהגופים עשו להיפגש,
סליחה, תן לי לדבר, כל המערכת במשך שנים, חמאס מורתע, תעביר להם כסף, תכניס פועלים, תיתן להם כלכלה, תיתן להם תנאים, תיתן להם זה, כל המערכת, על מה אתה מדבר? איך הוא יכול היה לראות סכנה? למה הוא בבוקר כשיש את ההקלטה שאילנה דיין הביאה, שבשיחת בוקר הוא אומר, אבל למה הם יורים? אין שום מודיעין. הוא אומר לו, אבל אין שום מודיעין. איך יכול להיות שהם יורים? למה הם יורים? זאת האמת. אבל אצלכם הכל מניפולציה. אני אגיד לך את האמת, אתם באמת לא שמאל. אתם באמת לא שמאל.
לא,
אתם מדברים על ביביסטים? אתם מדברים על ביביסטים? אתם רק אנטי-ביביסטים. אין לכם שום אידיאולוגיה, אין לכם כלום. אתה לא יודע מה אם אתה בעד ארץ ישראל, נגד ארץ ישראל, אתה לא יודע אם אתה בעד מסורתי יותר, פחות מסורתי יותר, אין לך כלום, זה לא מעניין אותך שום דבר. אתה מבולבל עם כל האג'נדה שלך, כולכם מבולבלים. הייתי פעם בליכוד, הייתי פעם בזה, עבדתי עם ברק, עבדתי עם דרי, הוא היה בליכוד בן כספית, ב-48, היו זה, אין לכם כלום. הדבר היחיד שמעניין אתכם זה רק ביבי. אתם מדברים על הביביסטים בגלל שזו בבואה שלכם. זו בבואה שלכם, אתם לא מתעסקים בכלום, אני אקריא לך, תראה ציוצים, כן, תקשיב דברים שאנשים כותבים, על זה שביבי עובר היום פרוצדורה רפואית, עובר ניתוח.
שיהיה בריא תקשיבו, אלף פעם, שיהיה
תקשיבו,
בריא ויבוא את זה בשלום.
תקשיבו מה אנשים כותבים, משה רדמן, הוא מעלה תמונה וכותב ככה, אכלו לי, שתו לי, קרתו לי, אוקיי? דוגמה, הלאה, יש איזה אחד, רוני, דונביץ', מעולם לא קיוו רבים כל כך...
מי זה אנשים האלה? מי זה רוני דונביץ'?
לא, לא, זה מישהו שהוא...
מי זה רוני דונביץ'? רוני דונביץ'.
אם היית...
חבל על הזמן של הסופי, של המאזינים, של המאזינות. רוני דונביץ', מי זה?
כותב ככה, מעולם לא קיוו רבים כל כך, לסיבוך גדול כל כך.
חס וחלילה.
הלאה, נמשיך, תקשיבו דברים שאנשים כותבים, אתם לא מאמינים. זה הגוף, אלה מדברים על ערכים.
טוב, עזוב, גמרנו, אם הגעת לרוני דונביץ' אפשר לענות.
אלה מדברים על ערכים, שתבינו, אלה האנשים שנותנים, מבקרים את ערוץ 14, על איזה שאלה מוטי קסטל שאל, הלאה, אמיר שפרלינג. הרופאים מרגיעים, למרות הניתוח, נתניהו יוכל להמשיך להשתין עליכם מהמקפצה כרגיל. שקמה ברסלר, מי מאמין לדיווח לגבי ראש הממשלת הפשע? נטע בר, זיהום בדרכי השתן, ככה כשכל כך הרבה אנשים מלקקים לך כל היום. חיים לוינסון, לכל מי שדואג לביבי ששרה יהיה לבד בניתוח בלי אשתו, הכל בסדר, הבת שלו איתו. אור שיינברג, זה העוזר של נעמה לזימי, אמרו לי. הבן אדם הגיע לרמה של לכרות לעצמו את הביצים בשבילו להעיד. אנחנו קרובים לסוף, תמשיכו ללחוץ, עוד שנייה זה נגמר. אתם מבינים עם איזה חומר אנושי אנחנו מדברים? עם איזה אירוע, באיזה אירוע אנחנו מדברים?
יש חשד לפיגוע.
זה בזמן...
פיגוע בריסה באשקלון עכשיו.
זה בסדר, אם יהיה פיגוע תגיד.
יהיה פצועים אחד במצב משה. אוטובוס פגע בכמה הולכי רגל באשקלון.
אבי אשכנזי, שלום.
שלום, התקשרתי.
קשרת, כן.
מה קרה באשקלון?
מה שאנחנו יודעים זה כרגע כנראה שזה לא פיגוע, אלא כנראה תאונת
דרכים
קשה.
נו, חבר'ה, ביקשתי, אם יהיה פיגוע, תעדכנו, אי אפשר כאילו זה. נו, מה קרה? תהיה עיתונאי.
אז אני עונה לך.
לא אתה, אמרתי לסרי.
עזוב,
לא,
עזוב, תמשיך, אשכנזי.
מה שאנחנו מקבלים דיווחים ראשונים על אוטובוס שפגע בקבוצת הולכי רגל בסמוך לתחנת הרכבת באשקלון. במקום יש מספר נפגעים, בהם אחד באורך קשה ושתיים באורך בינוני, ועוד מספר נפגעים באורך קל. מדה הכריז שם אירוע רב נפגעים והזרים לשם אמבולנסים ולעדות טיפול נמרץ. כרגע מסתמן שזה דובר בתמונת דרכים שאוטובוס שאיבד שליטה ופגע בקבוצת הולכי הרגל, וזה מה שכרגע...
רגע, אז מה התוצאות שורה התחתונה אתה אומר כרגע?
יש לנו פצוע אחד קשה, ושתיים באורך בינוני,
okay.
ונראה עוד נשמע כאן. תודה, תודה, תודה רבה. תודה. טוב, אני הגיע הזמן להשיב. תראה, קודם כל ככה.
על זה נאמר מה השיב להשם.
התחקירים, דבר. תחקירים הכי קשים נגד אולמרט היו של גידי וייץ ושל דרוקר. אתה יודע, ביום שערוץ 14 יפרסמו אלפית של תחקיר, תקשיבו טוב, אני מאתגר אתכם, אלפית של תחקיר נגד הדברים שנתניהו עושה, כושל, מחבל, עושה דברים איומים, ביום שיהיה תחקיר קטנטן באיזה שעה, לא משנה איזו שעה, בערוץ 14, תחזור אליי. אז מי שככה גרם באמת לכל התהוות התיקים נגד אהוד אולמרט, ראש ממשלה, שאני עכשיו, אתה יודע, כמו שאתה אומר כל הזמן, מהצד השני, היו עיתונאים מעיתון הארץ וערוץ 10 לשעבר, גידי וייץ ודרוקר, גם מרדכי גילת. אז זה לגבי העניין הזה. הלאה. לא באו אליו, לא באו לנתניהו, לא אמרו לו, תקצר העירייה, תקצר העירייה, זו גם הסיבה שנתניהו לא רוצה ועדת חקירה ממלכתית בראשות שופט, כמו שהוא זעק לפני שנתיים וחצי על קשקוש הרוגלות. זו הסיבה, הוא לא רוצה את האמת, הוא רוצה שאני אגיד משהו, ואינון יגיד משהו, והוא יגיד משהו, וכל אחד, שלא תהיה אמת מוחלטת. חודשים לפני המלחמה זעקו כל ראשי הגופים, הרימו את כל הדגלים האדומים, צרחו, לא רצו לשמוע אותם, ייבשו אותם במבואה של לשכת ראש הממשלה. נתניהו לא רצה לפגוש את ראשי שלושת הגופים. אין תקדים לזה שמפקדי שלושת הגופים באים ומבקשים פגישה עם ראש הממשלה, לא רוצה לשמוע אותם בכלל. הם צעקו, הם זעקו, הוא לא רצה לשמוע. עכשיו אתה בא ומתהדר בהישגים שלו, בוא, אם אתה מתהדר בהישגים שלו, תתהדר גם בכישלון הנורא שלו. אי אפשר רק את הכישלון להטיח באחרים ולקחת רק את ההישגים. ההישגים שלו, גם הכישלון, והכישלון בשבעה באוקטובר רשום על שמו באותיות קידוש לבנה.
סרי, תקשיב.
אז רגע, ורק שאלה אחרונה לגבי, אמרת רגע, לא, רגע, הוא קטע אותי, הוא צועק לי באוזן, סרי, רק מילה.
כן.
שאלת מה אני, אז אני אומר לך, אני הקטן, שאני לא חשוב, אני רואה עצמי כאיש מסורתי, עם דעות לאומיות, אוהב את הארץ, חולה על ישראל, הילדים שלו ביחידות הכי מובחרות, אבא שלי ממשחרר ירושלים מוותיקי הצנחנים, אחי בשייטת 13, אנחנו עושה מילואים עד היום בגיל 59, כן? אנחנו
את המדינה הזאת
אוהבים אהבה
גדולה,
וחושבים שנתניהו רע לישראל, אבל מה הבעיה? אתה כל מיני, אצל ינון, אם אתה לא משתחווה למלך כל בוקר, אתה איש שמאל.
סרי.
ימין?
סרי.
וחושב שנתניהו על ישראל.
האח הגדול שלי היה בסרט מטכל מפלג.
בסדר, 100%, אני לא חבר.
האח הקטן שלי היה בסרט מטכל מפלג.
אני יודע, שלושת האחים הגל, הכל בסדר.
הגיס שלי היה בסרט מטכל קצין.
לא, אתה מנסה כל הזמן לקנטר.
האחיין שלי היה בסרט מטכל קצין.
אתה מנסה לקנטר.
אני הייתי בסרט...
לא, אני אגיד לך מה.
לא, אני הייתי ב-48.
אני איש לאומי,
פטריוט
ישראלי, פטריוט
ישראלי.
אבל למה לא?
תן לי לענות, דיברת, תן לי לענות. אמרתי, אתה התגלמות הרלביזם. הדבר היחיד שאתה מתעסק בו כל היום, כל המהות של קיומך, ואתה לא היחיד בעניין הזה אגב, אני רואה את החבורה שלכם. כל המהות של קיומך זה רק נגד ביבי. לא רואים כלום, לא, אני בעד ארץ ישראל.
גם אני בעד ארץ ישראל.
אני בעד ארץ ישראל השלמה. אני בעד יהדות, אני בעד להחזיר את עם ישראל לטרק האמוני שלו, כפי שהוא היה 3,600 שנה, יש לי תפיסת עולם, יש לי אג'נדה, נתניהו מוביל את האג'נדה הזאת,
כמוביל לגוש האמוני, אין לך שום ביקורת על נתניהו?
אני הרבה יותר אמוני מנתניהו.
אין לך ביקורת על מה שהיה בשבעה באוקטובר?
אני הרבה יותר אמוני מנתניהו.
הוא צועק, יואב, בוא נצא לפרסומות.
סליחה, שנייה, אני מדבר, רק תצא לפרסומות, שנייה. אני הרבה יותר אמוני מנתניהו, כשהוא אמר שלא מתיישבים בגוש קטיף, העברתי עליו ביקורת. יש לי בהחלט דברים שאני מעביר. אתם, הדבר היחיד שמעניין אתכם זה רק לא ביבי. אין לכם כלום, תפל, ריק ועלוב. עכשיו אפשר לצאת לפרסום.
יפה מאוד.
רק, אתה יודע, הזכירו לי שאתה פתחת רעיון עם אולמרט, אפרופו עיתונאות, בתודה לך, אדוני ראש הממשלה, על מה שעשית.
וגם עמית סגל וגם נועם פתחי, אמרו לך שזה אחלה שאלה בזמן הזה, בזמן
כן, כן, ברור, ברור.
בזמן שסוריה מחליפה מנהיגות, להגיד תודה, זה שהוא
הסיר. ויואב יצחק כותב לי את התחקירים נגד אולמרט, אני יצרתי ופרסמתי, כולל פרשת הולילנד, והם שהובילו לחקירות נגדו ולכלייתו. החוצפה של עיתונאים כמו גידי וייץ, מוטי גילד ודרוקר, שמנכסים לעצמם עבודה של אחרים, אינה יודעת גבולות. אז לפני שאתם מתאדרים בתחקירים על אולמרט,
התחקירים שהובילו את חקירות אולמרט, היו של גידי וייץ,
ברור, כן, כן, ברור, ודאי. שלום, חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן.
אהלן, בוקר טוב.
מה המצב?
ברוך השם, אני חייבת לשאול משהו את ברק.
אם את חייבת, אז תשאלי.
כן, גלית.
ברק, אתה אמרת בפתיחת התוכנית שהימין מוציא את ישראל זיו מהקשרו, ושלוקחים איזה משפט אחד שהוא אמר ולא מתייחסים לכלל, והופכים את מה שהוא אמר למשהו אחר, ובצדק יצאת נגד הדבר הזה. עכשיו, אתה על הנאום שלי בכנסת אמרת שאני שיא הטרלול ושיא השפל. אני רוצה לשאול אותך לאוזני עם ישראל. על מה נעמתי?
בוא נשמע, את יודעת מה? הרמתי להנחתה.
לא, לא, לא.
רגע, אני... רגע, הרמתי להנחתה.
מה...
הרמתי להנחתה.
על מה נעמתי?
הרמתי להנחתה.
אני לא רוצה להרים,
בואי
אני רוצה
נשאל, אז הרמתי להנחתה. בואי נשמע לא מה אמרת לפני לא שנה. מה אמרת לא לפני יודע. שנה.
רגע, אבל שאלת לך שאלה, שנייה. סרי, שאלה אותך שאלה.
רגע,
מה זה בוא נשמע? שאלה אותך שאלה.
את בנאום בכנסת יצאת, אמרת שאנחנו...
אתה אומר שהוציאו את ישראל זיו מהקשר.
נכון.
ואני חושבת שעשית את זה גם לי. יכול להיות שלא. בוא תגיד לי על מה נעמת.
אז אני אומר לך שנעמת. אמרת שהמשפט שאסור לחבר כנסת בישראל ובכל מקום להוציא מהפה. שיש לנו שלושה יעדים, ראשי מערכת רגע, אז את לי לענות. אנחנו נצא נגד מערכת המשפט, ראשי מערכת המשפט.
רגע, יואב, אתה מוכן לך, זה לא רדיו.
תניח רגע
לפופוליזם.
רגע, רגע, את שואלת ולא נותנת לענות.
שנייה, גלית, שנייה, 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 שנייה.
תני לענות, שאלת שאלה.
אוקיי, שנייה.
שאלת שאלה.
היא שאלה אותך על מה היא נעמה.
היא נעמה, אמרה משפט, אנחנו נצא, אני אצא נגד שלושה ראשי גופים.
גלית, חכי שנייה.
ראשי מערכת המשפט, ראשי הצבא, וראשי התקשורת.
על מה היה הנאום?
תחלמו שאנחנו נקים ועדת חקירה ממלכתית.
על מה היה הנאום?
תחלמו, אתם יכולים לחלום.
אוקיי, הבנו, על מה היה הנאום?
ולכן משפט כזה הוא משפט בזוי.
אוקיי.
משפט בזוי, ונגד זה יצאתי, ואני אצא את זה עוד מאה פעם.
עכשיו מה שהיא שאלה אותך זה על מה היא נעמה.
עכשיו תגידי מה
שאת רוצה להגיד. על מה
היא נעמה? לא, היא שאלה אותך. למה אתה לא עונה? תענה על מה היא נעמה.
היא אמרה, את יכולה לחייב. תודה. הנה ברק סרי, שיוצא להגנתו של ישראל זיו, אך לפני 5 דקות הזה, שמוצאים אותו מהקשרו, משתמש בבמות שלו בפריימטיים, ועושה בדיוק אותו דבר. אז הנה ברק, 3 דקות נאום, על זה שמפקד הגדוד של הבן של היועמ"שית, הוא גם העורך דין שמגיש עתירות נגד הממשלה.
לא אמרת שאסור להקים ועדת חקירה ממלכתית, תחלמו על זה? לא אמרת על זה? לא אמרת, לא אמרת, לא אמר, ניצא נגד ראשי הצבא,
אני מבינה שהושפלת עכשיו.
מה זה הושפלתי? וואו, מה זה הושפלתי?
אינון, אני יכולה לענות או שאני ארד מהקו?
אני לא יודע, אני לא מבין מה קורה פה. הפעם הייתה פה תוכנית, אני לא יודע.
אני אומר ככה, ברק, אני אומר ככה. אני נעמתי 3 דקות על השחיתות בין דובר צהל ששיקר, שהבן שלו היה ממש התעודח בעקבות הכניבה למרות שהוא הודח לפני, על זה שמשרד עורכי דין שיבולת, שמגיש עתירות נגד הממשלה, לדוגמה על פרשת הרוגלות, הוא גם המגד שלא העמיד לדין את הבן של היועמ"שית, וכינחתי את הנאום בזה שהתקשורת מטשטשת את זה. מה עשתה התקשורת? תשטשה את זה בפעם השלישית, שמה רק את הסוף שלנו, מוציאה אותי לחלוטין מהקשרי. אני אמרתי ואני אומרת בכל הזדמנות אפשרית, ועדת חקירה יסודית, אבל היא לא תהיה בידיים של השמאל. היא לא יכולה להיות, הנושא הזה, הטבח הזה, שגרם למדינה הזו להזדקן ב1,000 שנה, לא יהיה בידיים של השמאל, וועדת חקירה ממלכתית במתווה שמוצע כרגע, היא אך ורק ברשות
העליון. אבל טוב, בואי עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה, ואני נותן לך הזדמנות, טוב, הבנתי.
לא, אני אסיים, מה שתשאל מה שאתה רוצה. אנחנו רוצים ועדת חקירה לאומית, שבה לאומית, גם כן. הימין...
חרטה, תשטוש.
גם עם סמכויות.
חרטה, טוב, טוב.
עם סמכויות.
עד זאת שצרחת אדמה, עד זאת שצרחת שהמדינה תרעד, עד זאת שצרחת המדינה תרעד, אם לרוגלות לא תקים ועדת חקירה ממלכתית.
עד סרי, אתה לא מקשיב, אתה... בוא תנסה להיות קצת יותר מורכב מביבי לא ביבי. פה בעליון יש יותר משניים וחצי מיליון אזרחים שחשים שגם העליון צריך לתת תשובות, כי הוא הטיס את הקונספציה, כי הוא הצר את צבא הגנה לישראל, כי הוא גרם לנו לראות חלשים עם כל ההריסות של מטבח בתוך בית של יהודים, כי המטבח מלפני 80 שנה היה אולי של פלסטינים, כי הוא גרם למדינה להיחלש. בית משפט העליון לעיני יותר משני מיליון ישראלים לא יכול לחקור, הוא צריך לתת תשובות. זאת הסיבה שבגללה אני דורשת שוויון, ועצם העובדה שהדרישה שלי לשוויון, כדי שגם הישראלי הממוצע מהפריפריה יוכל לתת אמון בוועדת החקירה,
מה זה קשור לפריפריה? מה זה קשור לפריפריה? את נוסעת את שם הפריפריה לשם. טוב, אני רוצה לך לשאול אותך שאלה. בואי אני אעשה איתך עכשיו, בואי אני אעשה איתך משהו פייר. את מתלוננת שלא פיירים איתך. בואי נשמע דברים שאמרת לפני שנה לליאור קינן בראיון לערוץ 13, ויש לך את הזכות לענות קדימה. בואי נשמע. בואי, יפה, יפה, בואי נשמע.
היו בערך 100 אנשים שהדהירו 9 מיליון לתהום. מהפוליטיקה, מהתקשורת, ממובילי הרשת. אני הייתי חלק מהאנשים שגרמו למדינה להיחלש, שפגעו באנשים, שפגעו באזרחים שבחיי היום יום הם חברים שלי, הם בן הזוג שלי. זה נחת עליי בשנייה, ליאור. פתאום, פח! פתאום את קולטת שכל מה שחשבת שעשית טוב, עשית רע. ויצרתי שסע, ויצרתי פילוג. ויצרתי מתח, והמתח הזה הביא לחולשה, והחולשה הזו בהמון מובנים הובילה לטבח.
אוי, דברים קשים מאוד, את אומרת. נו, מה, שנה אחרי והכל מה?
זה משעשע אותי נורא. אני לא חושב שהיה לי רעיון אחד איתך שלא שמת את הקטע הזה, אתה מקבל ממנו, היי, אז בוא אני אגיד לך. יאיר גולן לקח אחריות על הדברים שהוא אמר ב-23.
יאיר לפיד,
לאח, לא, לא, רגע.
אבל שואלים אותך, גלי דיסטל.
אני עונה, אני עונה.
יאיר גולן לא לקח אחריות. יאיר לפיד לא לקח אחריות. אחים לנשק לא לקחו אחריות. שקמה ברסלר לא לקחה אחריות. הצדיקה היחידה בסדום, שבאה ושילמה מחיר פוליטי אינסופי, רק כדי לייצר פה שיח נורמלי. אליי אתה בא? כמה צבוע אתה יכול להיות? כמה מתחסד אתה יכול להיות? באים אליי ואומרים לי, חזרה בתשובה. מה זה נקרא לחזור בתשובה? להיות האסקופה של השמאל? אני רציתי לייצר פה שיח אחר. אני קיוויתי שאחרי הדבר הזה יבוא מישהו אחד, אחד, אחד מהשמאל ויגיד, וואלה, גם אני לוקח אחריות על זה שקראתי לציבורים שלמים, נאצים, פשיסטים, משיחיסטים, טפילים, פרזיטים, על זה שזרקתי שטרות של כסף על חרדים, על זה שסירבנו להתגייס לצבא, על זה שהלכנו לאולפנים ואמרנו בריש גלי לאוזני סינואר, אנחנו לא נתקוף באיראן אם יצטרכו אותנו. אף אחד מהם, אף אחד מהם לא בא ואמר, לוקח אחריות. עכשיו אתה, ברק סרי, המוטה, בא אליי בפעם העשירית עם הדבר הזה.
אז בוא נלך ואולי איתך משהו אחר. בוא אני גוון. אני גוון, אני גוון, אני גוון. הנה, מבטיח לגוון. גוון, אני אהיה גוון.
שיקח אחריות?
בסדר, אוקיי. אני אהיה גוון. ב-15 לנובמבר 23, דלפה לרשת התכתבות שלך עם ידידה בשם אור, וכך כתבת, יש לי כעס עצום, לא, לא, תהי להקשיב, יש לי זעם עצום כלפי נתניהו, זעם, לא, 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 זעם, לא נותנת, לא נעים, לא נעים,
לא נעים,
לא נעים, לא נעים להקשיב, רגע, תנו לי להשיב, תני לי להשלים, תני לי להשלים, תני לי להשלים, לא, 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 לא,
לא מקשיב, לא לשחיתות של היום,
יש לי כעס עצום, לא נותנת, מה את חושבת?
שדובר צהל מנ
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
לא מעניין אותו כלום.
אמר, יש, טוב, תני לי להשלים, תני לי להשלים, תני לי להשלים. אמר, יש לי כעס עצום כלפי נתניהו.
תודה, תודה.
סם ששורף אותי.
תן לי גם להשליל שאלה, בבקשה, תודה.
אני לא יודעת כמה הוא
שבר אותי. עכשיו דיברת, אנחנו כבר 10 דקות ברעיון.
אני סותמת את הפה, כי ישראל נמצא בקרה
גם המקומית. יואב, תעצור לו בבקשה את המיקרופון, תודה.
ברק, אתה מאמן
ומאמן. צעקה כזה שלא ישמעו את השאלה.
די, די, נו באמת, די, מספיק. חפרת חפור. חברת הכנסת דיסטל, האם את תומכת א' בהדחת היועמ"שית, ב' בשינוי החוק בוועדה לבחירת שופטים?
ברור, בשניהם, כמובן.
אוקיי, תודה, אתה יכול להמשיך.
כן,
אוקיי. כי אני רואה שהממשלה זה לא על סדר יומה של הממשלה גם היום. אז חבר'ה, תתחילו להעיף פה אנשים, אני רוצה ראשים מתאזים. מה קורה לכם?
אני בכל זאת רוצה לענות לברק על הפעם העשירית שהוא מקריא את ההתכתבות הזו עם אור סיונוב. כן, היה לי משבר, היה לי משבר, ואני מודה, וזה היה מאוד ניכר. אני רק רוצה להגיד לך, ברק, אני, נתניהו, רכש את אמוני פי מיליון מאז הטבח. כי הבן אדם הזה עומד לבד, ואם היה שם על ההגה, נפתלי בנט, או גנץ, או לפיד, לא נסראללה היה מת, לא סינואר היה מת, לא היינו מכסחים את החיזבאללה, ולא היינו מביאים למזרח תיכון חדש. נתניהו מתגלה פה כחזק יותר מכפי שתיארתי שהוא, והוא מקבל את כל...
תגידי עוד שאלה קטנה, עוד שאלה קטנה, ותשתדלי לענות לזה. מה יש לך בבטן נגד צחי ברוורמן, שאת מבטיחה ששנייה אחרי המלחמה את הוציא את הכל?
אני אחרי המלחמה אותי לכל.
אנחנו כבר אחרי המלחמה, דברי, אנחנו ככה בין חברים. אמרת, יש לי בטן מלאה. אני, האינטגריטי שלי לראש הממשלה גורם לי לשמור את הדברים בבטן. מה יש לך בבטן נגד צחי ברוורמן?
אני לא גמגמתי, אני חוזרת שוב. כל עוד בנימין נתניהו הוא ראש ממשלה, ואני חברה בסיעתו והם אנשי הלשכה שלו, אני מכבדת את ראש הממשלה ואני סותמת את הפה. אחר כך, אתה יודע.
פגע בך קשה?
כבר לא. הרבה פחות ממה שהתקשורת...
אז ביטה תקשורת, את אמרת את זה, די תקשורת, את אמרת את זה.
לא, בגלל שאתם מייצרים...
רגע, אינון, אינון, אינון.
אתם מייצרים...
אינון, אינון. אינון, תרגיע, תן לה לענות. תן לה לענות, אתה מפריע.
כאילו, אתה מפריע. שנבין, אתה בא בתור מייצג... אתה מייצג ערכיות? אתה מייצג ערכיות?
גלית,
אתם מייצרים אמינות?
והדברים האלה היו...
גלית,
היית נרגשת, היית נרגשת ואמרת את זה.
אבל ברק שאלת, תן לי לענות.
יפה, הוא מפריע. אני בעדך.
שעודד בן עמי סוחב אימא, אוקיי, של חטוף, הציגי אליה, ומשקר לה בפרצוף, שקראתי לזיקית, כשבעצם ביקרתי את מחאת קפלן, ולא את הרוי החטופים, כשהוא בא ומשוקר, ובפעם השנייה הוא עושה את זה. כל פעם שאני אומרת משהו על מישהו, עודד בן עמי, תביא לי איזה אף שקול או איזה אימא של חטוף, אני אשקר לו שגלית אמרה את זה עליו, כולל בנאום האחרון שלי. זה ברק פוגע בי פי אלף. פי אלף יותר.
מי פגע בך יותר, יונתן אורך או צחי ברוורמן?
אוקיי, כן. יש עוד דברים מעניינים או שניפרד לשלום?
לא, לא, לא.
שניפרד לשלום.
אוקיי.
מעניין שניפרד למה ככה, מה חוץ מזה?
אני ברוך השם עובדת חזק מאוד לחיזוק הזהות היהודית בבתי הספר. אני מגלה דברים מזעזעים, הכל פרוט.
מה את מגלה? מה את מגלה?
זה מטקסטים מיסיונריים. למשל, בפתח תקווה, כיתה זין, מלמדים ילדים בשיעור היסטוריה שהדם של ישו והבשר של ישו גורמים לגאולה, שהכהנים המושחתים בבית המקדש המושחת הסגירו את ישו לרומאים בשביל בצע כסף, תכנים מיסיונרים ואנטישמים.
מה, בבית ספר יהודי?
בוודאי, בוודאי, בפתח תקווה, כפרה עליך, פתח תקווה, כיתה זין. ילד אחד עמית שהלך לאימא שלו ואמר לה, אימא תראי מה מלמדים אותנו, האימא הגיעה אליי, אני, זה, האמת שזה סרטון מאוד ויראלי, הפכתי את העולמות עם הדבר הזה,
וזה לא הדבר. אה, זה סרטון שרץ ברשת?
בוודאי, אני אשלח לך אותו.
שלחי לי, כן.
אני אשלח, אבל זה לא הדבר היחיד.
ראיתי איזה מנהלת שנזפה במורה על זה שהיא השמיעה את השיר עוד יותר טוב ועוד יותר טוב, שהיא אמרה תכנים כאלה לא ייכנסו לבית ספר שלנו באיזה קיבוץ.
גינון, אתה לא מבין לאן זה מגיע. אני קיבלתי צילומים של מרצים למורים, מרצים שמכשירים מורים, שמלמדים את המורים איך לעקוף את ההורה. אל תגידו נקבה. תגידו מילה אחרת, כדי שהילד לא יאמר בבית, וההורים לא יזהו את התוכן הפוליטי. מערכת החינוך פרוצה, התכנים פרוצים, אנחנו לגמרי מכחידים את הזהות היהודית, המורים לתנך היותר
לתנך. יש עכשיו איזה פרויקט שאבי מעוז מקדם של שקיפות.
אני מדברת איתו, נכון, הוא עושה בצדק, ואני...
מה הסיפור שם בדיוק?
אני אגיד לך מה, אני איך שהתפטרתי מתפקידי כשרת הסברה, דבר ראשון ביקשתי, תנו לי ועדת משנה לחיזוק הזהות היהודית בבתי הספר, כי אני כבר שנים על זה עם מכון מהירים, רואה מה קורה, זו תופעה מבהילה. משרד החינוך מוחק, מוחק, פשוט מוחק את הזהות היהודית של תלמידי ישראל. יש לי אין ספור דוגמאות, אני מהדהדת אותן בכל דרך אפשרית. אני חושבת שההורים ישנים על האף, אין להם מושג מה קורה? כוחות פרוגרסיביים, קיצוניים מאוד, רדיקליים מאוד, נכנסו לתוך הפרצה, וכרגע מערכת החינוך מאפשרת את הפרצות האלה.
אז מה הוא רוצה לעשות, אבי מעוז, בדיוק?
לייצר איזושהי שקיפות למה שקורה בתוך הכיתות.
פשוט שההורים ידעו מה מלמדים את התלמידים שלהם.
נכון, ואני מגבה מהצד
השני. אז למה השמאל מתנגד?
אני לא יודעת למה השמאל מתנגד לאבי מעוז. אני חייבת לומר...
אם הוא בעד שקיפות.
שמע.
נורא מפתיע אותי שהשמאל מתנגד לשקיפות.
אינון, אני אגיד לך משהו. גם אנשים בשמאל, אם הם ידעו מה מלמדים את הילדים שלהם, אני מדברת על השמאל, על רוב השמאל, הציוני, היהודי והשפוי, הם יתחלחלו. הם יתחלחלו. אתה לא מבין כמה זה פרוט.
טוב, אוקיי. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן.
תודה רבה, גלית דיסטל אטבריאן. מאוד מודה לך על הרעיון. תודה רבה. שניפגש רק בשמחות.
אמן ואמן.
עם אור ציונו ועם החלטה של זה.
בדיוק. שיהיה מעניין. אני אנסה להוסיף עוד משהו.
תודה.
תודה רבה, יום טוב. חג שמח.
היה אגב ברעיון של מוטי קסטל, כשהוא פרסם שהוא ראיין את ראש הממשלה, אז צייץ ידידך חיים לוינסון, קסטל הוא העבד של שרה ברמה שברומא העתיקה היה מחוץ לחוק. אם הוא נשלח לראיין את ביבי, זהורה, זה לא, אגב, לא קודם, זהורה, זה זהורה. זהורה מהגברת שישאל 20 פעמים על העוול העצום שעושים לה וכמה היא אומללה. חכו תראו. מה היה בתכלס? לא הייתה אפילו שאלה אחת על שרה. זו הרמה שלכם.
תודה.
זו הרמה שלכם. אין לכם כלום בראש.
אני לא הייתי מנהל
דבר כזה. אין לכם כלום בראש, כלום בראש, חוץ מביבי ושרה. כלום. ריק. והבור ריק, אין בו מים.
שרה, שרה.
והראש ריק, אין בו שכל.
שרה, אבל מה אתה אומר על שרה? מה יהיה עם שרה? תגיד לי, מה יהיה עם החקירה? מה יהיה עם ההשתלחויות הקשות?
ברוך השם, ברוך השם, הכל טוב.
במשפחה
שכולה. שאתם תטפלו בפגיעה במשפחות שכולות מהימין, שפוצצו למשפחה שכולה טקס.
אני לא. אז אתם, אל תעצבן אותי, כי אני אשמיע שוב את מה שאמרת על שרה נתניהו. ינון מגל במרץ אמר את דעתו על שרה נתניהו.
עוד פעם, אתה שרה ושרה?
אתה העלית את זה. אתה העלית את שרה נתניהו. אתה מדבר מגן על שרה נתניהו.
כן, אני מגן עליה. כן, אני מגן עליה, כן.
נגד הרשע שלכם. בשיסוי מפגינים.
נגד הרשע שלכם.
במשפחה שכולה שלהם רע.
ולמינים ולמלשינים.
תקללו אותם.
אל תקווה.
תקללו אותם.
בכל הזדים.
לא היה מספיק רע למשפחה השקולה ומללה ומלכות
הרשעה במהרה ותעבד.
שאיבדה את הבן הטייס שלה במלחמת לבנון השנייה.
תודה.
השרה רוצה לעשות לה עוד רע ועוד רע ועוד רע.
ולמינים ולמלשינים תהיה אמיתי.
הרי אני יודע מה אתה חושב על
צהל. כל יום אני מתפלל את זה בבוקר.
אני יודע מה אתה חושב על צהל נתניהו. אמרת את זה כאן.
אין לך כלום
רק מזרה בראש.
כלום. כן, בוקר טוב, מה נשמע? איך אתם שורדים את האירוע הלא פשוט הזה שנקרא התוכנית של בן והשני? אבל אני בטוח שאתם... לא, התוכנית זה בן והשני. שאתם אנשים חזקים ולא נכנסים בעצים כמו שאני מבקש. תהיו זהירים, תהיו זהירים. עכשיו, תראו, בואו, אני רוצה להקריא לכם כמה דברים. קודם כל, שימו לב מה מפרסם יונתן דחוח הלוי, הוא דוקטור לדעתי, בחשבון ה-X שלו, דברים שנכתבו בעיתון הרשמי של חמאס פלסטין בעזה 12 באוגוסט 23, חודשיים לפני הטבח. כן? ככה. ציטוט גורם ישראלי. הצבא יאבד את מוכנותו למלחמה בתוך חודש. גורם ביטחוני ישראלי בכיר הזהיר כי צבא הכיבוש יאבד את מוכנותו הצבאית ליציאה למלחמה בתוך חודש בגלל סירוב קצינים וחיילים בכוחות המילואים לבצע שירות צבאי במחאה על הרפורמה המשפטית או ההפיכה המשפטית. ערוץ 12 ציטט אמש את האיום שישמיע הגורם הישראלי, אותו הוא תיאר כזעקה אמיתית, האיום החזק ביותר שנשמע עד כה. הגורם הישראלי עצמו הוסיף, השבועות הבאים איום אחרים בנוגע לשליטה על מידת המוכנות של הצבא, שכן כעת קיים פער בהיבט של אי המחויבות של הקצינים והחיילים בשירות הצבאי ביחידות השונות.
מי זה אומר את זה? מה זה אומרים את זה?
זה עיתון פלסטין, עיתון של החמאס, חודשיים לפני הטבח. בחוק היא לאחר חודש...
למה זה רלוונטי?
כי לאחר חודש צבא הכיבוש התמודד עם בעיה של אי מוכנות ובפרט מוכנות לחיל האוויר. הלאה. אותו עיתון...
חפרת החפר, אומר.
סרי, תודה. אותו עיתון חודש לפני הטבח. שימו לב, 2 בספטמבר 23, עמוד 15. טייסים ללא אימון, חששות ישראלים מכשירות הצבא ויחידותיו. פרשנים צבאיים ישראלים סבורים כי כשירות צבא הכיבוש הישראלי גרועה יותר ממה שנראה וממה שאומרים לציבור. על פי הערכות שונות, יותר מ-20% מכל טייסי המילואים, וכ-25% מהטייסים הלוחמים, לא חזרו לטיסה ולאימונים מזה כחודשיים. זה קורה בעיתון של חמאס לפני הטבח, שתבינו מה האנשים האלה עשו לנו לדיראון עולם. לדיראון עולם.
מה אתה רוצה, אינון? מה אתה רוצה?
עכשיו אני רוצה להקריא לכם עוד משהו מאותו ערוץ, מערוץ 12 שידד. אתם זוכרים את דני קושמרו אומר, אין לנו חיל אוויר וכל הדברים האלה? אתמול מפרסמת כתבת בשם מיכל פעילן דיווח על כך, בואו אני אקריא לכם, היא גם הצייצה את זה, פרסמנו הערב, הכיוון כרגע עסקה מצומצמת כמחווה לטראמפ. סיום המלחמה ועסקה כוללת לא על הפרק, המחשבה היחידה שעוברת בראש, זה נקודה, שהולכים על עסקה מצומצמת, היא דיווחה על הדבר הזה, ואז היא כותבת, המחשבה היחידה שעוברת בראש בעת דיווח כזה, מה עובר על המשפחות. מצד אחד, רק שמשהו יקרה כבר, יזוז, שנראה אותם מתחילים לחזור, מצד שני, הפחד גדול שבזה זה ייגמר, ומה עם השאר? ובעיקר הפחד הכי גדול שכלום לא יקרה, שאנחנו נמשיך לקוות, להילחם, והם ימשיכו למות שם. עכשיו, מה הקטע? אני גם קיבלתי את הדיווח הזה לפני השידור, בערב, בצאת השבת, שמדברים על עסקה קטנה שחמאס יעשו מחווה. מה עשיתי, אפרופו עיתונאות? בדקתי. בדקתי עם אחד, שניים, שלושה גורמים. כולם אמרו לי זה פייק. אחר כך גם ראיתי שיצא דיווח שזה פייק מהבית הלבן, ואחר כך גם אחרי הפרסום
שלהם... ראית דיווח של ברק רביץ', לא, אתה כן, מבזה אותו, כך, עכשיו אתה מצטט אותו.
ואחר כך גם ראיתי שלשכת ראש הממשלה הוציאה
הכחשה גורפת. תגיד, תן קרדיט לברק רביץ'.
הכחשה גורפת.
תן קרדיט לברק
רביץ'. הדבר הפשוט, הבסיסי, זה חיי אדם. זה משפחות, זה משפחות שזה כל החיים שלהם. היא מדווחת על הדבר הזה. זה פשוט לא יאמן. זה פשוט לא יאמן, חוסר האחריות, השרלטנות, והרוע לשחק במשפחות, ועוד בהצטלה שאנחנו חושבים על המשפחות, כשאני, והיא עוד אומרת, והדבר היחיד שעובר זה מה עובר על המשפחות, מה קורה עם המשפחות, תבדקו את העובדות למען השם, תהיו עיתונאים, תפסיקו להיות רשעים, תפסיקו לשחק בלב של המשפחות.
אתה יודע מה אני חשבתי הבוקר? אתה יודע מה אני חשבתי, אינון? והייתי בטוח שזה מה שיקרה. שאתה תצטט הבוקר את הדוח שפרסם אמש משרד הבריאות, משרד הבריאות שלנו, על מה שעובר על החטופים, מה שעבר על החטופים בתקופת שוויים בידי חמאס. אז ככה, מי ש... מכיוון שאינון לא עשה את זה, אני אעשה את זה. תראו לאיזה קשקושים הוא מתייחס, אבל הוא לא מתייחס באמת לדברים המרכזיים. משרד הבריאות העביר דוח קשה, קשה, קשה מנסו לאום על מה שעברו החטופים והחטופות שלנו בשבי. זה מבוסס על בדיקות של רופאים, על תחקירים, על שיחות ארוכות, התעללויות מיניות, התעללויות פיזיות, צריבות, דברים, כשאני אומר התעללויות מיניות, אני באמת חוסך ממכם את כל התיאורים הקשים מנסו שמפורטים שם בדוח, אי אפשר לקרוא את זה, על מה נעשה להם שם. על קשירות, על צריבות, על מכות, על הרעבות, הרעבות, לא מנעו מהם אוכל ומנעו מהם שינה, ועשו שם דברים איומים, וכל הדוח הזה מועבר לצבועים האלה באום, וכל הדוח הזה רק מלמד כמה אנחנו צריכים לעשות הכל, 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 כדי להחזיר אותם כמה שיותר, ולפעול, ולפני כמה ימים, באמת כולנו, נגיד שגינו באשליה, זה אולי לא המילה, באמת רצינו לקוות שאחרי האמירות החד משמעיות של הנשיא הנכנס דונלד טראמפ, שעד ה-20 לינואר, מועד כניסתו לבית הלבן, הוא רוצה לראות את סיום המלחמה, והוא רוצה לראות עסקת חטופים שמסגרתה כל המאה חיים ומתים יגיעו לישראל, כי הבינו שהעסק הזה ככה התקדם לכדי עסקה, ואנחנו מתבשרים היום, אתמול, שהעסקה תקועה, וזה לא יקרה. וכשאתה קורא את הדוח המזעזע, זה באמת, אי אפשר להישאר אדיש לדוח, אי אפשר לקרוא אותו, אז בזה אתה צריך לעסוק, ולא במיכל פעילן, אם אמרה עסקה קטנה, עסקה
למה
גדולה.
למה לא עסקת בזה?
זה
למה רק כשאני מדבר על מיכל פעילן,
בערב,
אתה נזכר?
אתמול בערב
למה רק אז אתה נזכר?
היום בבוקר עסקתי בזה לפני השידור שלנו, בתוכנית הבוקר של קשת 12, עסקתי בזה בסוף השבוע, אני מדבר על זה בכל מקום, על מה שעוברים החטופות. לא, זה צריך לעלות.
כן, מה הסאבטקסט?
את זה צריך לעלות.
כן.
ועל זה צריך
מישהו לדבר. לא רוצה להחזיר אותם, אני לא מבין.
ועל זה צריך לדבר, וצריך לעשות הכל.
מישהו לא רוצה להחזיר אותם?
תראה, יש כאן מחלוקת, יש מחלוקת קשה, האם, באמת, אנחנו בזה, חמאס מנובלים, חמאס חלאות,
זה שאתה צריך להגיד את זה מעיד עליך.
חמאס
נאונאצי,
אבל אנחנו צריכים לראות מה אנחנו צריכים לעשות אנחנו. זה בדיוק כמו שהבאתם את הדברים של ישראל זיו. הוא בא ואמר, אלה אויב, אלה חיות.
זה שהוא צריך להגיד את זה מעיד עליו.
לא להפריע, לא להפריע. אלה חיות, אלה חיות, אין מה לעשות, אין ציפיות מחיות, אין ציפיות מאויב כל כך מנובל, כל כך מרושע, כל כך, באמת, זה לא בני אדם. הציפיות הן מאיתנו, אנחנו צריכים לעשות, אנחנו, מה שאנחנו יכולים לעשות, כמו שישראל זיו, אנחנו היינו צריכים למנוע את הטבח, אנחנו, לא לסמוך עליהם שהם לא יעשו את הטבח, למנוע את הטבח, אנחנו צריכים לעשות הכל כדי להחזיר את החטופים והחטופות הביתה, אנחנו צריכים לעשות, אתה יודע מה, בכל מחיר, הנה אני אומר לך, תקשיב, אני אומר לך, תשמיע את זה אחרי זה, בכל מחיר להחזיר אותם הביתה, מי שיש, מי שהם מוצאים, מי שיש להם חיים, גופות, הכל, כל דבר שיש להחזיר הביתה, ואחרי זה נראה מה יהיה איתם.
לשחרר את כל האסירים בכלא?
לא, הם לא דורשים את כל האסירים. מחיר. אני אומר,
אמרת
אני
בכל
אומר,
מחיר.
אוקיי, אתה יודע מה? לשחרר גם אסירים כבדים.
את כולם?
לשחרר גם
את כל האסירים, את הנוחבות. לא, לשחרר, את הנוחבות לשחרר?
תקשיב, הם לא דיברו על הנוחבות, ואל תערבב כאן. הם לא דיברו על הנוחבות.
שמרת בכל מחיר.
אוקיי, אז אני אומר בכל מחיר, כי בסוף זה אתוס.
אז אני שואל אותך, מה זה כל מחיר?
תן לי להמשיך.
מה זה כל מחיר?
בסוף זה אתוס ישראלי. בסוף זה אתוס ישראלי.
טוב.
החזרת חטופים, והחזרת שבועים, ועל זה גדלנו, ועל זה התחנכנו, וחשבתי שאת זה אתה תעלה
אז
הבוקר.
אז למה אתה בא בטענות לנתניהו על שחרור גלעד שליט?
מה הסיפור שלו הבוקר? מיכל פעילן פרסמה ידיעה שסתרו אותה אחרי זה בלשכת ראש הממשלה בבית הלבן. וואו, זה חשוב. חשוב שהחטופים שלנו נמצאים בשווי
ים. כי אתם פייק, כי כולכם פייק.
כי חשוב שנמצאים כאן.
אתם כולכם פייק.
במשמרת של השליח האל שלך, במשמרת של הפטרון שלך, שהם נמצאים יותר משנה ושלושה חודשים בשווי חמאס, עוד מעט שנה ושלושה חודשים. לזה צריך להתייחס. עכשיו אני רוצה לדבר על עוד דבר. אני רוצה לדבר על עוד דבר. אתה יודע, קצת ככה להקליל את האווירה, אנחנו ככה כבדים מהבוקר. יש את הבעיה של החוטים, אני נמצא באולפנים, אני שומע את כל ה, את כל ה, באמת, התוכניות, לפגוע במנהיגים, לפגוע בתשתיות, שבו אנחנו קצת מכירים את תימן, עזוב שאני ממוצא תימני, אני עוקב אחרי המדינה הזאת שנים, עברה, נלחמו חמש שנים עם סעודיה, 300,000 תימנים נהרגו, זה לא הזיז להם, הסעודים עם כל הנשק האמריקאי הכי מתקדם, סוג של הרימו ידיים מול החוליגנים האלה, וקשה, קשה, תוריד מנהיגים, יבואו אחרים, זה לא זה. אבל הצחיק אותי משהו, אתה יודע, בכל ה, באמת כן. המלחמה והאיום הבעייתי הזה, יש אחד, תת-אלוף במילואים אביב כוכבי, מייסד הביטחוניסטים, שיושב ברשת ככה, רצינית, מסביר מה צריך לעשות באיראן, ומה צריך לעשות בעזה, ומה צריך לעשות בסוריה, ומה צריך לזה. אז יש לו גם עצה, מה צריך לעשות עכשיו עם התימנים, בואו נשמע את תת-אלוף אביבי.
אתה יודע, את כל אימא שרוצה שילד שיגיע ל-8200, שולחת אותו ללמוד פרסית, הטרנד הבא זה חוטית, אני לא צוחק. יש צורך אדיר באנשים דוברי חוטית, אנחנו עוברים פה למודיעין חדש, גזרה אחרת. אומר יוסי, אין מרכזי קובד, ואני אומר...
איזה חוטית, איזה חוטית בראש שלך, איזה שפה חוטית. יש ערבית... בניף תימני, זה מה שהם מדברים שם. לא חוטית, ולא חוטיות, ולא נעליים. עכשיו, זה איש שמסתובב בערוצים, ומסביר, ואומר,
ומייעץ,
ומפרשן.
אתה לא מסתובב בערוצים.
ונותן כל מיני זה. חבר'ה, אביבי קורא לכם, מי שמקשיב ומי שמאזין, רוצו לאולפנים, תלמדו חוטית.
קודם כל, באופן עקרוני הוא צודק, באמת המודיעין עכשיו מתמודד עם זרה חדשה, וצריך אנשים שמבינים תימנית, נכון, אז אולי לא קוראים לזה חוטית, אולי קוראים לזה תימנית, אבל באופן בסיסי, כמו שעשו עם איראן, כמו שזה, אנשים צריכים ללמוד את השפה, ולהתמודד עם האויב הזה, כי מה לעשות, לא התכוננו מספיק, ולא עלינו בדעתנו שהחבורת חוליגנים הזאת תתחיל לזרוק עלינו כל מיני טילים. לא יודע, תשאל את הרמטכ"ל שלך, עכשיו תשמע. תראה, לגבי הסיפור של בכל מחיר, אתה מבין שזאת התרמה. לבוא ולצעוק, אני אומר בכל מחיר, כשאני שואל אותך, אוקיי, אז לשחרר את הנוחבות, אז אתה אומר לי, הם לא דרשו את זה. מה זה בכל מחיר? מה זה התרמה? עכשיו, מילא שזו הייתה סתם תרמה באולפנים. העניין הוא שזו תרמה גם בהפגנות שלכם, ובפוליטיקה שלכם, ושליחי הציבור שלכם, זו תרמה. מיקי לוי, דרך יאיר לפיד, דרך יאיר גולן, דרך כל החבורה שלכם, אתם תת רמה, אתם מדברים על נתניהו, שהוא הדמון שלכם, אבל אתם לא מביאים שום אלטרנטיבה. אין לכם שום אלטרנטיבה. מה אתה אומר? צריך להחזיר אותם. וואלה, וואלה, הפתעת אותי. צריך להחזיר אותם, ממש מדהים. ממש מדהים, צריך להחזיר אותם, ובכל מחיר, אבל כשאני אומר לך, רגע, אבל מה זה בכל מחיר?
למה ציניות?
אבל מה, לא ציניות, לא, זה ביקורת, ציניות? זו ביקורת. זה אחינו ביקורת נוקבת, למה זו ביקורת? במצוקה. ולמה זו ביקורת נוקבת?
לא, זה ציניות.
בגלל שמילא זו הייתה סתם תתרמה. לא, לא, זה לא ציניות, זה ביקורת.
כבודי אני מוכל, כבודם זה בעיה.
בסדר, מילא זו הייתה סתם תתרמה. הבעיה היא שאתם פוגעים בישראל. אתם פוגעים במסע ומתן. אתם פוגעים בחטופים. כי כשחמאס, מה שהקראתי לך מקודם, כן, שהוא מצטט אתכם, את תבלה 12, הוא מצטט את כל הפייק שלכם, וזה מחזק אותו. לא סתם כל המלחמה, אל ג'זירה וכל ערוצי האויב, מצטטים את מה שאתם אומרים שם בערוצי הרעל שלכם. זה לא סתם, כי אתם מחזקים אותם. ואז זה פוגע במסע ומתן, וזה מחזק את חמאס, והוא מקשיח עמדות, כי הוא אומר, אוקיי, הנה היהודים, עוד קצת לחץ פנימי, וראש הממשלה ישבר. אתם פוגעים בחטופים. אתם משאירים אותם במנהרות. זה האסון. שכל הדיבורים המופקרים שלכם, של מה שאתם עושים, אתם גורמים נזק. אתם גורמים נזק, ואין לזה שום, תכלית.
לא, בשנייה, לא נתניהו. בשנייה, לא נתניהו.
לא, נתניהו. לא, נתניהו הוא ראש הממשלה.
ראש הממשלה והחטופים במשמרת שלו
שמנהל מלחמה, שמנהל מלחמה בצורה מדהימה.
הצבא מנהל מלחמה בצורה מדהימה.
ולא, לא, למרות התבלה,
שאתם לועגים לו.
תן לדבר. למרות, כן, כל ההתנהלות של שר הביטחון שהיה לו והרמטכ"ל, שתבהלו אותו לאורך כל הדרך, גם בדרום וגם בצפון, ולא רצו להיכנס לתמרון, ולא רצו את הביפרים.
הוא לא רצה להיכנס לתמרון.
לא רצו את הביפרים.
נתניהו לא רצה להיכנס לתמרון.
סרי, תן לי לדבר. לא רצו את הביפרים, הרמטכ"ל קרא לזה הצעצועים. כן? לא רצו את חיסון נסראללה, הם רצו שהאמריקאים יאשרו את זה. לא רצו את התקיפה הראשונה באיראן. כל הזמן היו אומרים לו, מה אני אומר? בסוף הישיבה, אחרי שעות של ישיבה, שהם תבלו אותו לגבי הביפרים, יצאה הדלפה, שאני מניח שזה מגלנט והרמטכ"ל, או שניהם, או אחד מהם, לא יודע מי, שלרונן ברגמן, ב-12:04 דקות בלילה, שעות לפני הביפרים, שהם אומרים הולכים לעשות מהלכים מסוכנים, שיכולים להביא אלינו מלחמה במזרח התיכון.
תגיד לי, יעקב ברדוגו לא דיבר על זה לפני? החבר שלך יעקב ברדוגו, לא?
הייתה הדלפה...
אבל יעקב ברדוגו לא אמר לך? תתייחס גם להדלפה לברדוגו.
זו הייתה הדלפה על כל מיני מהלכים פזיזים. פזיזים, זה אחרי שראש הממשלה קיבל את ההחלטה למרות ההתנגדות שלהם.
יעקב ברדוגו לא קיבל הדלפה לפני?
מישהו, לא. לא? לא, הוא לא קיבל הדלפה. לכן אני אומר שראש הממשלה מנהל פה מערכה מופתית, כן, של ניצחון על האויבים שלנו, ואתם בחוסר האחריות שלכם, בנבזות שלכם, בשנאה שלכם, בחוסר הפוקוס שלכם, בחוסר הנאמנות והלויאליות שלכם למדינת ישראל, מלא פוגעים בחוסן הלאומי, פוגעים גם בחטופים שעכשיו נמקים שם במנהרות.
תקשיב, ראש הממשלה, אמרתי לך, אחי, לא יעזור לך כלום, אני אחזור על זה מיליון פעם, כי זו האמת, אין בלתה, כמו שאמר נתניהו, כמו שאמר נתניהו, יו"ר האופוזיציה לאולמרט, אתה ראש הממשלה, האחריות היא עליך. אתה לא יכול לקחת קרדיטים על הצלחות ולהתנער מהכישלון הנורא. לא יכול. גם גולדה מאיר כראשת ממשלה,
אין לך משהו אחר להגיד.
אוקיי, תשתעמם, תתרכז בוואטסאפים.
הוא אחראי, הוא אחראי.
עוד פעם. כמו שלא, אתה, מה זה מקורי בשירי האלה לנתניהו, שמנהל כאן מערכה מופתית, לא פחד להיכנס לתמרון אחרי שבריק ווינטר הפחידו אותו מפני כניסה קרקעית. הרי ווינטר בקולו סיפר איך שהוא אמר לו שעשו להיכנס למערכה קרקעית בעזה, ואיך נתניהו רעד. אייזיקוט לא סיפר איך שהוא רעד, ראה את נתניהו בהלם מוחלם, עלק מהמערכה הזה. תשאל את אייזיקוט, תשאל את גנץ, תשאל את החברים של נתניהו, איך הוא נראה?
את מי עוד לשאול? את צ'קמה ברסלר?
לא, 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 לא.
את צ'קמה ברסלר?
יואב. אז יפה, הבן אדם שהיה בהלם מוחלט. אתה יודע, יש סיפור מדהים. ביום שהחליטו לתת מכה חזקה לנסראללה, מכת מנה, נתניהו, בנימין נתניהו, הגיבור, שליח האל, האיש שמנהל מערכה מופתית, בא לשר הביטחון יואב גלנט, אמר לו, יואב, תשאיר לי, מה יהיה? תקשיב יואב, הם יודעים את הכתובות האישיות שלי ושלך, שלך בעמיקם, שלי בקסריה, הם יגיעו אלינו. לא דאג לתושבי הצפון, לא דאג לתושבי המרכז, לא דאג לתושבי הדרום. מה יהיה? הם יודעים את הכתובת שלנו, זה רק מלמד מי האיש. מה יהיה? כמו שהתחבא בתקופת הירי של איראן, בכל מיני בונקרים בירושלים. זה האיש, זו המורשת, אני ואני ואני, והכל מתחיל אצלי ונגמר אצלי, והכל העניינים האישיים. ולכן, להגיד שהוא מנהל מערכה, הרי מי שלחץ על הביפרים, מי שלחץ...
מי לחץ על הביפרים? בחייה עצרית.
אתה יודע, השטיקים האלה,
מי לחץ על הביפרים? מי קיבל את ההחלטה על הביפרים?
עמוס,
מי קיבל את ההחלטה?
אתה תדבר מעכשיו, צחקוקים, דפיקות על התא, זה מה שיהיה.
מי קיבל את ההחלטה על הביפרים?
מי שהחליט על הביפרים, מי שדחף על הביפרים, מסיבות שחששו שיתגלה, זה ראש המוסד דדי ברנע.
מי קיבל את ההחלטה?
תן לי להמשיך. הוא לחץ, הוא בא ואמר להם, חבר, לא נעשה את זה עכשיו, זה יכול להתגלות, מאמצים של שנים ירדו לטמיון. זו האמת, זו האמת.
ומי התנגד?
נתניהו פחד להיכנס לטימון קרקעי. נתניהו פחד לתת מכה מקדימה ב-11 לאוקטובר 23. נתניהו חשש להיכנס לרפיח. נתניהו חשש להיכנס לחנינוס. אני מאמין לגדי אייזנקוט פי מיליון מה שאני מאמין לנתניהו ולכל שיתובי ההיסטוריה. נתניהו בא לתוכנית...
יש עובדות, אתה מאמין.
לא, אתה מפריע. נתניהו הגיע לתוכנית שלך הפטריוטים, למרות שהיא קיבלה ביום מוצאי שבת רק 6.5%, הגיע לתוכנית שלך ב-23 ביולי 2024. ולשאלתך הנוקבת, מה נעשה בצפון? הוא אמר, אנחנו נותנים עדיפות להסדר מדיני, למרות שחיזבאללה בנה שם מנהרות, והיה מצויה במיטב הנשק, והטילים, הוא העדיף הסדר מדיני. הדברים האלה, השמעתי לך אותם 3 פעמים, תבקש לשמור לך פעם רביעית. ולכן אל תקשור לו כתרים שלא מגיעים לו. ואם אתה רוצה לקשור לו כתרים שלא מגיעים לו, או כן מגיעים לו, תזכור שהוא גם אחראי לשבעה באוקטובר. כי גם גולדה סיימה את מלחמת יום כיפור בניצחון מזהיר, אחרי 19 יום, 21 יום, לא כמו נתניהו שכבר שנה ושלושה חודשים. ניצחון מזהיר, שני צבאות ענקיים, רציניים, סוריה ומצרים, הפתיעו אותנו ביום כיפור, והיא סיימה אחרי 3 שבועות בניצחון מזהיר. אבל זה לא גרע כהוא זה מהכישלון הענק שלה במלחמת יום כיפור, מהמחדל המודיעיני. ולכן שאתה בא להתהדר בהישגים של נתניהו, תמיד תציין, אבל בד בבד עם זה, הוא גם נכשל בגדול בשבעה באוקטובר, בכישלון שהוא פי 100.
אז למה אתה לא אומר שהוא הצליח? אז למה בביפרים אתה אומר שזה ראש המוסד?
שאל את הפרטים.
אבל למה בביפרים אתה אומר שזה ראש המוסד?
הוא קיבל את ההחלטה, ומי שדחף את זה נתניהו. לא, 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 לא. אתה שאלת מי החליט. אמרתי לך מה היה, למען הסדר ההיסטורי. בא ראש המוסד, לראש הממשלה, ואמר לו, אדוני, זה אוטוטו, אוטוטו הולך לדלוף, ואוטוטו אנחנו הולכים להביד יכולת שבנינו אותה שנים, ואז נתניהו הסכים והחליט. יפה, ההחלטה שלו, גם הכישלון של השבעה באוקטובר שלו, כי גולדה כמו ביבי, נכשלו בגדול כל אחד בשביל שנה שלו,
okay.
וזה הסתיים בהישגים. כן. עכשיו, גולדה לקחה את האחריות, אפשר לראות עליה, אתה יודע, תקרא את ספרי ההיסטוריה, כן. כל יום, כל שעה,
כן.
לקחה על עצמה את יסורי הכישלון. Mm-hmm. נתניהו לא לוקח שום דבר, נתניהו עסוק, אחרי שהוא היה בהלם, יום יומיים, היה בהלם, כל משהו, חכה, תתחיל לי, אני אפריע לך.
אין לך כלום בראש חוץ מביבי.
אני אפריע לך גם כן. אחרי שהוא יצא מההלם, כל מה שהוא עשה, כל מה שהוא עשה, כולל להזמין סקר. אגב, תבינו, ראש ממשלה, מתנו מונחי לפנינו, שבועיים אחרי המלחמה הוא הזמין סקר. סיפר את זה הסוקר האמריקאי שלו, שבועיים אחרי המלחמה.
מדהים,
אנחנו סופרים את מתנו, רק עכשיו סיימנו לסלק את המחבלים מהקיבוצים, הוא כבר מזמין סקר. זה מלמד אתכם איפה סדרי עדיפויות, מה הוא חושב, מה שמעניין אותו.
בקיצור, אתה לא נראה לך שתצביע לביבי.
כנראה שלא. הייתי התלבטות, אבל כנראה שלא.
תגיד, חוץ מביבי, מה עוד מעניין אותך?
ינון מגל.
אוקיי, זה נכון, אני מבין. תראו, עכשיו, אני רוצה להשמיע לך, יש עכשיו עוד תבלה חדשה, אם תרשה לי לעזוב קצת הנושא של ביבי ברשותך, כן? ברשותך, אם זה אפשרי. עכשיו, יש מחאת הרופאים, מחאת הרופאים. יש דבר חדש, כמו שהם עשו לפני הטבח, שהם עשו לנו עם הצבא והווטרינרים, וזה, עכשיו יש זה. הקטין לעשות אילן לוקאץ', כן? שעשה על זה כתבה באולפן שישי, בוא נשמע קטע מעידית מטות, מראשי המטרוללים של הסרבנות, וכל האירוע, דוקטור מטות, כל הזה, כן, כל הג'דדה הזאת. תשמיע לי את הקטע בבקשה מהכתבה.
את שקלת?
אני כרגע לא, אתה יודע, כל הזמן מדברים סביבי, ואני אומרת, אני כרגע, עד הבחירות הבאות, בכלל לא רוצה לחשוב על זה. אני כרגע פה בשביל להילחם, מה שנקרא, עד טיפת הדם האחרונה.
אבל באופק קיימת 2026.
כן. אחרי 2026, אם זה לא יקרה, אני חושבת שיהיה פה ייאוש נורא נורא גדול, ויהיה פה, ואז בהחלט יכול להיות גל של הגירה. מאוד מאוד מדהיג, כן.
אתם מבינים? מה היא מדברת? מה זה 2026? זה הבחירות. אם הימין עוד פעם ינצח בבחירות, אז היא חושבת שיהיה גל גדול של הגירה. לכו, לכו כבר, לכו. אתם לא אוהבים את הארץ.
נשאר רק עם ביבי ואינון.
אתם לא דמוקרטיים. נשאר רק עם ביבי. אתם לא דמוקרטיים.
לכו, כולם לכו.
אתם לא אוהבים את המדינה. הארץ מקיעה אתכם, אתם לא עוזבים. ותקי אתכם הארץ. פה בארץ ישראל צריך יסורים בשביל לחיות. מי שאין לו את האהבה הזאת הולך. יש מספיק, השנה עלו 519 עולים, כן, יהודים שעלו, יש עולים שסובלים, רופאים שסובלים רופאים התכוונתי, שרופאים עולים שעלו, יש רופאים שסובלים מאנטישמיות באירופה, רוצים לעלות, הכל בסדר, נעשה חילופי אוכלוסיות.
הכל מעולה.
אתם, עם, אתם עם, עם נתניהו ינצח, אתם שומעים מה היא אומרת? אתם קולטים איזה טירוף, איזה פיגול אידיאולוגי זה? אתם שומעים, מבינים איזה פיגול אידיאולוגי זה של אנשים שאומרים שאם הימין ינצח שוב בבחירות הם יעזבו את הארץ. אין פיגול גדול מהדבר הזה, זה תועבה. ואת זה מעדדים בתבלה 12. את זה מעדדים, את האנשים האלה, כל היום רק רע ורע, וכל יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום. זה האירוע, עם זה אנחנו מתמודדים, זה פשוט דבר מופרע. זה דבר לא יאמן. כל היום כמה רע, כמה לא טוב, כמה זה, אנשים מוזבים, יעזבו את הארץ, מעדדים איזה חבורה של רופאים, פריבילגים. תלכי, מה את מאיימת? את רוצה ללכת.
תלכו כולם.
את רוצה לחול? תלכו כולם.
טייסים, תלכו לעזאזל.
תלכו, מי שלא רוצה.
רופאים, תלכו לעזאזל.
מי שלא רוצה,
נוכל. הייתה קיסטים, תלכו לעזאזל. נשאר עם ינון, ועם הקהל בפטריוטים.
מי שלא רוצה,
עוד יותר טוב.
אדוני. אנחנו רואים טוב מאוד מה הסדרת הלוחמים בצהל, הכל בסדר, אנחנו רואים טוב
זה
מאוד.
זה אנשים שאתה לא הגיע להם.
אנשים רואים, אנחנו רואים טוב מאוד.
אתה תקפת אלף פעם את הציונות הדתית.
סרי,
אתה תוקף את הציונות הדתית.
אנחנו רואים טוב מאוד מהאנשים.
הלוחמים מהציונות הדתית,
הם לא
תוקף.
הם לא עוזבים את הארץ.
הם לא ביביסים, זה מה אתה
הם
תוקף.
הם לא עוזבים את הארץ.
אבל אתה תוקף אותם.
הם לא עוזבים את הארץ.
אתה תוקף אותם,
שיש לי ביקורת וויכוח, לא אני מאיים, ההבדל הוא.
כי הם לא משתחווים לנתניהו.
סרינקה, בוויכוח בינינו, לא אני מאיים לעזוב את הארץ, ולא הם מאיימים לעזוב את הארץ. האנשים האלה שאתם בערוץ תבעלה תרעלה שלך, כן, מהדהדים כל היום, זה אנשים שלא אוהבים את הארץ.
מתים על הארץ.
אין להם אהבת המולדת.
מתים על הארץ.
כי אם היא אומרת שאם השלטון לא נראה לה היא עוזבת, אז זה אהבה שתלויה בדבר. הלך הדבר, בטל הדבר, בטלה האהבה. זה הכל. זה כל האירוע. הכל צבוע. זה כמו שאמרת, זה משפחה שכולה שנתניהו עשתה, אותו דבר כשמפוצצים אירועים של משפחות שכולות מהימין או של מתנחלים, אתה לא מוציא הגה. אתה שותק. אתה לא אומר מילה.
בתור מי שלעולם לא יעזוב את הארץ.
כשמדברים על הדלפות, כשמדברים על הדלפות, עם המילואימניק ופלשטיין, חוקרים אותם במרתפי השאלה.
בתור מי שלעולם, לא, אבל גמרת,
לא גמרתי. כשיש הדלפה של גלעד קריב שנה, איפה היום השיט שלכם? למה אין החלטה על ההדלפה של גלעד קריב על חומר סודי מוועדת חוץ וביטחון? אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה בבקשה?
בתור מי שישאר כאן עד יומו האחרון, אוהב את המדינה הזאת אהבת נפש, פטריוט ישראלי, אני אומר לך שהגישה הזאת שלך, שלך ינון מגל ושל הערוץ שלך, טייסים ושל שלמה קרי כמובן, אבא רוחני, שהטייסים שילכו לעזאזל, העיקר שיש לנו ממשלה, הרופאים שילכו לאלף אלפי עזאזל, הדקיסטים שילכו לאלף אלפי עזאזל, אתם מבריחים מכאן אנשים טובים, אתם בזים לאנשים טובים, אתם בזים לפטריוטים ישראלים,
אנשים שקמים טובים,
בבוקר,
שמאמים כן, שהם יעזבו את הארץ עם השלטון יהיה בי של הימים,
ועושים הכל, טובים? אנשים שראינו איפה הם היו בשבעה באוקטובר, הטייסים שבזתם להם, הטייסים שבזתם, טוב תן לדבר, הטייסים שבזתם להם, שתקפתם אותם, ששתיתם להם את הדם, היו הראשונים שהגיעו לפסיסים, עלו על המטוסים ועשו את הדברים הכי טובים
לישראל. מגן עליו, אבל על אמיר אביבי אתה לועג, הבנו. שלום עורך הדין אוריאל חור נזרי, מייצג את משפחת נתניהו.
שלום וברכה.
מה שלומך?
בסדר גמור.
אני מבין שהגברת נתניהו כתבה מכתב ליועמ"שית.
נכון.
מה המכתב?
אני רוצה רק לחדד, במכתב אתה כותב, במכתב שלך מטעם הגברת נתניהו, גברת שרה נתניהו, אתה כותב, העם לא יוכל לעמוד מנגד. מה פירוש העם לא יוכל לעמוד מנגד?
אני אומר, המכתב מכיל בתוכו תוכן רחב שבעצם מבטא את הציניות הרבה בפתיחה בחקירה פלילית במקום שאין בו דברים פליליים, ואת העובדה שכמו שאנחנו יודעים במקום שיש דברים פליליים לא פותחים בחקירה. אז אני חושב שצריך להיות מאוד תמים כדי לא להבין את האירוע האמיתי שמתרחש פה, ולנסות ללכת פה למחוזות של שיח ענייני על האם יש בסיס, אין בסיס, כן התיישנות, לא התיישנות, שבעצם אנחנו מגלים שכל מה שקורה כאן זה הליך טהור פוליטי במובן הכי הכי גרוע של המילה.
יש לכם,
אנחנו רואים שלוקחים את המוסד הזה של הייעוץ המשפטי לממשלה ומשתמשים בו ככלי פוליטי.
עורך דין נזרי, אני לא יודע בן כמה אתה, אני לדעתי יותר מבוגר ממך, אתה יודע, אני שומע משנות ה-90, רגע שנתניהו עלה, תחקירים, קוראים תחקירים על שרה נתניהו, ותמיד התגובות הן אותן תגובות, שקר, כזב, המטפלות שקרניות, העוזרות שקרניות, כולם שקרנים, רק שרה נתניהו ידע לו במעל. כאן יש לכם בעיה. כאן רואים תכתובות שכתבה שרה נתניהו לנייד של חנה בלוויאס, זיכרונה לברכה, שהייתה אולי אחת האנשים הכי קרובות אליה, שבו היא מטרידה את העדה הדס קליין. מה אתה אומר על זה?
קודם כל אני אומר שאתה מדבר דברים שהם אין להם שום אחיזה במציאות, בטח לא בהקשר המשפטי. ודבר שני, אני בהחלט מסכים איתך שיש רדיפה משנות ה-90, השיטה אותה שיטה. רק עכשיו כרגע מה שאנחנו רואים זה שראש ממשלה מנהל הליך פלילי, שם התיקים, אנחנו רואים את ההתרסקות המוחלטת שלהם פעם אחר פעם.
שקר.
אנחנו רואים את המצוקה
לא
של
נכון.
הפרקליטות. אני מבין שאתה מאוד מנתח את המציאות בצורה נכונה, כפי שראינו לפני שתי דקות שאמרת שזה הטרדת עד, שאתה רואה בפועל שלא יכולה להיות הטרדת עד.
למה לא?
שנייה, בוא תסביר, בוא נתעכב על זה שנייה. תסביר את האירוע, יש פה טענה של תקשורת השמאל, שיש פה הטרדת עד. עכשיו, אני לא מכיר את החוק, אתה עורך דין, תסביר לי אם הייתה פה הטרדת עד, או לא הייתה, האם מותר להגיד לאנשים להפגין מול עד, האם זה נחשב הטרדת עד, מה האירוע?
קודם כל, אם להגיד בשיחה בין שני חברים, צריך לצאת עליו, עוד פעם, מבלי להודות בעובדה כלשהי, כן? צריך להגיד את זה, שזה דבר שהופך את זה למשהו פלילי, זה הופך את האירוע לאירוע פלילי, אז צריך לעצור פה חצי מדינה, למעשה כל מי שאי פעם היה לו...
האם לארגן הפגנה מול עד זה נחשב הטרדת עד?
אני יודע שהפגנה לא יכולה להיחשב כעבירה פלילית, בהקשר הזה שנעשית בהתאם לחוק. איזה מין הטרדת עד זאת, אם אנחנו מבצעים הפגנה? אני שמעתי
שזה לא חשב,
שהיועצת המשפטית לממשלה...
למה בהפגנה מול שלמה פילבר?
הוא נה לי שנייה, רגע.
לא, רק...
תן לו לענות ואז תשאל שאלה.
היועצת המשפטית לממשלה אומרת לנו אפילו יותר מזה, אומרת לנו שלא יכולה להיות מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. זאת אומרת, היא אפילו אומרת שמותר לעשות דברים שמעבר לסדר הציבורי, הפרעה של הסדר הציבורי. אבל כשזה מגיע לצד הפוליטי שזה לא נוח, אז פתאום זו עבירה פלילית להפגין, הרי זה תרלול מוחלט. זכות המחאה בכלל לא קשורה לאירוע. אנחנו נמצאים פה במצב שהוא פשוט, אין לי מילים, אתה יודע, אני מסתכל על זה ברמה המשפטית, אין פה שום בסיס, אפילו נניח והיה מדובר פה בעבירה, והיא לכאורה עברה עבירה, אוקיי? כמובן שזה שקר מוחלט. יש פה התיישנות. אשמח מה אתה פותח בחקירה בכלל? איפה היינו בחקירות הקודמות?
לא, אבל הם אומרים שההתיישנות לא חלה.
אני עושה בצוותא, לכן אין התיישנות. לא,
בצוותא לא יכול להיות
כשהממוצעת
בצוותא היא לא בת החיים, באמת.
לא, בסדר, יש צוותא, בעת המעשה זה בצוותא.
אתה לא יכול לטעון לביצוע בצוותא כשהעדה לא בחיים.
בצוותא, כי היא הייתה בחיים כשהיא כתבה לה את ההודעה.
היא הייתה בחיים כשהייתה בהודעה, אבל אתה לא יכול להגיש את זה היום, גם אם אתה טוען שזה
נעשה. אפשר לעשות
את זה. על ביצוע בצוותא אתה צריך להביא אותה לעדות?
לא, אני מבין גם שאלה כן זה בנסיבות מחמירות.
אני אומר, ביצוע בטבטה זה נסיבות מחמירות, אז לכאורה כאילו מנסה לטעון שאין התיישנות. זה לא יכול להיות ביצוע בטבטה, כי העדה או החשודה בביצוע בטבטה היא לא בחיים, אז אי אפשר להביא אותה.
אבל היא הייתה בחיים, שנייה, אבל היא הייתה בחיים בזמן האירוע.
ברור, אבל אי אפשר היום לחקור את זה, אי אפשר היום לנהל על זה הליך משפטי, כי היא לא בחיים.
יש תיעוד, יש תיעוד שאפשר על בסיסו להגיש כתב אישום, אבל תגיד לי, אני שואל אותך לגבי הטרדת, רגע, יש לי ינון מגל, יש לי ינון מגל חבר, חבר קרוב, הוא גם הסוקר שלהם, קורא לו שלמה פילבר, נגד שלמה פילבר התנהלה הפרדה, שהוא פורשע כהטרדה, ויועצי נתניהו, הוא גש עם כתב אישום.
אוקיי,
ו? נו, ו? אז אתה רואה שיש איזה תקדים, זה לא משהו שאתה פתאום...
אני שואל אותך למה...
התרידו את עד המדינה פילבר שבינתיים התהפך, וחטפו כתב אישום, זה אותו סיפור.
אני, עוד פעם, אתה טוען שהיה אירוע של הטרדת עד שלא נחקר עד היום? היום, עד היום לא הגיע אירוע של הטרדת עד, שעד היום הוא פתאום קפץ ואנחנו לא יודעים על
עצמו. שלמה פילבר, שלמה פילבר, למה?
שלמה פילבר מה האירוע?
שלמה פילבר, ישבו ליד הבית שלו בפתח תקווה, השמיעו מוזיקות, כל מיני אמירות, הגישו כתב אישום נגד היועצים, גם מזה אתה מתכחש.
מה הטענה שלך? הטענה שלך שכתב
אישום... אני הטענה שלי, שכמו נגד פילבר, יש חשד כבד נגד שרה נתניהו, מה לא ברור? מה גם שראינו?
אתה צריך להבין, אתה צריך להבין, כדי שיהיה חשד כבד, צריך שיהיה בסיס משפטי. אתה לא יכול לבוא ולבצע דברים חד צדדית. איפה היה כשהטרידו את העד שלמה פילבר מהצד השני? איפה ראינו את החקירות בעניין הזה? לא ראינו.
זו ההתגוננות שלכם הקבועה.
זה לא התגוננות הקבועה.
אתה יודע, כאן, אתה יודע מה הבעיה שלך, עורך דין איזה רק מילה, אתה יודע מה הבעיה שלכם הפעם? הפעם יש התכתבויות, אי אפשר להכחיש, יש התכתבויות.
אין התכתבויות, תגיד לי, על מה זה עבירה פלילית? נניח, אני יוצא מנקודת הנחה שאתה צודק. איזה עבירה פלילית בוצעה בזה שהיא אמרה צריך לצאת עליה? אני הולך איתך כברת דרך רחבה. האם עד שמדבר כעד, אם שני הצדדים מדברים על עד, שהם טוענים שהוא משקר במשטרה, שהם טוענים שהוא משקר בבית המשפט, הם אומרים צריך לצאת עליו, זו הטרדת עד?
חשד כבד להטרדת עד, חשד כבד, עובדה שהדס קליין התלוננה במשטרה, היועצת המשפטית ופרקליט המדינה חושב שזה,
והיא התלוננה
על הטרדתה בידי שלוחיה של שרה נתניהו.
אז התלוננה זה לא עדות.
אוקיי, מדברים על זה.
לא, בסדר, התלוננה, אוקיי, אז הדס קליין התלוננה.
והיועצת המשפטית ופרקליט המדינה החליטו לפתוח בחקירה.
הם החליטו לפתוח בחקירה, הבנתי, חקירה פוליטית, אני מסכים.
אני חושב שזה חקירה עניינית.
העובדתי המשפטי, רגע, אישור העובדתי המשפטי, איפה אתה רואה במעשים האלה, מעשה פלילי, שעליו אתה יכול לבוא לומר, בשלישי ל-12 בתאריך כך וכך, נעשה אירוע של הטרדת.
עורך דין עזרי, יועצת משפטית ופרקליט מדינה חשבו שזה תשתית ראייתית, אותן הודעות, לפתוח בחקירה פלילית נגד שרה נתניהו.
בגלל מצוקה של יועצת משפטית לממשלה.
איזה מצוקה, איזה מצוקה.
ובגלל מצוקה של פרקליט מדינה, ותיקי ראש הממשלה.
כל בר דעת, כל אחד שהוא גם עורך דין כמוך, הבין שראה את התכתובות האלה בעניין הדס קליין, הבין שיש גם בעיה קשה.
יש לי שאלה פשוטה אליך
ולמאזינים. לא, אתה מרויין, לא אני, מה אתה
מרויין? אני אומר, יש לי שאלה אליך פשוטה אליך ולמאזינים. האם ליועצת המשפטית יש סמכות להודיע על פתיחה בחקירה? התשובה היא לא. איך קורה אירוע שמעבר לזה שהאירוע עצמו איננו מהווה עבירה?
מי קבעת?
מה?
אתה קבעת?
מה זאת אומרת אתה קבעת? תראה לי בבקשה את הסמכות בחוק שמורה ליועץ משפטי לממשלה שמאפשר לו לפתוח בחקירה בנסיבות האלה. היועץ משפטי בכלל לא מודיע על פתיחה בחקירה. מי שמודיע על פתיחה בחקירה זו המשטרה. יש נסיבות בהן שחוקרים ראש ממשלה צריך לקבל אישור מהיועצת המשפטית לממשלה לפתיחה בחקירה. פה אתה בכלל לא באירוע הזה שאתה צריך לקבל אישור, בטח לא לפתוח חקירה באופן עצמי. אנחנו עדים פה לאירוע ציני, שבאמת אפשר לסגור את העיניים, ולבוא וכל אחד להישאר בפוזיציה שלו, ולא להבין מה קורה פה. ואפשר רגע לפתוח את העיניים ולשאול שאלות עובדתיות פשוטות. האם היועצת המשפטית מודיעה אי פעם על פתיחה בחקירה? התשובה היא לא.
היא ראש התביעה הכללית, רגע, אז אני אענה לך, שאלת. היא ראש התביעה הכללית, כשהמשטרה מסרבת לפתוח בחקירה, מערערים ליועמ"ש, עובדה שהיא לא פתחה, מערערים ליועמ"שית שבתוקף תפקידה כראש התביעה הכללית מורה למשטרה.
אתה אומר שהיועמ"שית היא בגץ?
זה היא מוסמכת.
רגע,
היא כראש התביעה בסמכותה,
היא ראש
התביעה בסמכותה להורות למשטרה לפתוח חקירה, וזה מה שהיא עשתה. וזה מה שהיא עשתה.
לא,
עורך דין עזרי, לא להרבב.
היא לא חוקרת.
היא הורתה למשטרה לחקור.
היא הורתה למשטרה.
יפה.
זה בדיוק הסיפור שהיא לא יכולה לבצע.
יפה, אז בוא נמתין לחקירת המשטרה.
היא יכולה לאשר למשטרה לחקור. היא לא יכולה להורות על פתיחה בחקירה. זה לא בסמכות שלה.
ערר לפי סעיף... לפי סעיף 64, זה בסמכותה.
איזה סעיף 64? על מה אתה מדבר? על איזה סעיף 64?
ערר.
איזה ערר? על מה אתה מדבר?
אני מסביר לך עוד פעם, המשטרה לא פתחה בחקירה
בסמכותה כראש השביעה. שולחים לו דברים בוואטסאפ, הוא מקריא אותי.
בסמכותה כראש השביעה.
לפרקליט המחוז. על מה אתה מדבר?
אוקיי, נו.
אין לו מושג, הוא מקריא דברים שכותבים לו בוואטסאפ.
אתה כותב לי כלום. אתה מסתכל בוואטסאפ.
איזה סעיף, מה ערר? מה ערר? על איזה ערר אתה מדבר?
עורך דין נזרי.
המשפטית, למה היא לא מודיעה
ראש התביעה הכללית הורתה למשטרה לחקור, והמשטרה עכשיו, אתה יודע מה, בוא נשתמש ממנה, נאלצת לחקור ובוא נמתין לחקירה.
אז אתה מבין שזה אירוע יותר חמור מכל מה שאתה מתאר פה על אי פעם הטרדת עד כלשהי? אם היועצת המשפטית לממשלה השתלטה על משטרת ישראל בניגוד לחוק והיא הפכה את עצמה למשטרת ישראל.
למה? הייתה תלונה של הדס קליין. הייתה תלונה, אבל הייתה תלונה של הדס קליין.
אין שום בעיה, זה המשטרה שתחליט. אבל עזוב רגע, בוא נניח את הנושא הזה בצד הציבור הבין. מעבר לזה, אנחנו מבינים פה סיטואציה שבה אין לך אפשרות בעצם לבוא ולפתוח הליך פלילי. יש לך יועצת משפטי שלא אמורה להגיש את ההליך הפלילי. אבל מה עם הטרדת העד, ראש הממשלה שאנחנו רואים פה? זה בעצם המטרה המרכזית. המטרה היא שלה להטריד את העד. המטרה זה לשבש הליכי משפט שבו ראש הממשלה נמצא בהליכים משפטיים, ומנסים להשפיע על ההליכים המשפטיים, באמצעות פגיעה בראיית ראש הממשלה.
עורך הדין אוריאל חור נזרי, שמייצג את שרה נתניהו, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה לכם.
פרסומות. רב סמל במילואים, עמיתי כהן, שלום.
בוקר טוב, חנוכה שמח.
חנוכה שמח, מילואים נקבל עסק שוקולדי ברמת הגולן. מה הולך?
בסדר גמור, עכשיו קצת יותר בסדר.
למה?
תראה, המצב בסוריה ככה נותן לנו את האופק קדימה, מה שלא היה מאז השביל העשירי, ככה, מבחינה עסקית לפחות, אנו עד אז סדנאות מלאות, ברגע אחד הכל ירד לאפס, ועכשיו מתחילה התקווה.
סדנאות שוקולד?
כן.
אוקיי, אז איך אנחנו יכולים לעזור לך?
זהו, קודם כל אני רוצה לספר על משהו שעשינו ממש לאחרונה, זה לא לעזור, אלא זה יותר ככה, אני אספר על הדבר. עשינו מערב מיוחד לפרוד חנוכה של חנוכיה משוקולד, שמייצרים אותה, בעצם ייצרנו תבנית שאנחנו מביאים לאנשים לעשות, וביחד עם החנוכיה עצמה, אז גם הבאנו מספר 9 קטעים על גיבורים שנפלו במלחמה הזאת, ובעצם כל יום שמדליקים נר בחנוכיה משוקולד הזאת, אז גם לומדים קטע על אחד מהגיבורים.
ובוא נזכיר את שמות הגיבורים. יוסי הרשקובי, זיכרונו לברכה, נווה לק, זיכרונו לברכה, דובי קוגן, זיכרונו לברכה, סער נורסקי, זיכרונו לברכה, עמיחי ונינו, זיכרונו לברכה, אלמנק טרפס, זיכרונו לברכה, אלישה לוינשטרן, זיכרונו לברכה, נדב נולר, זיכרונו לברכה, ושריה אלבום, זיכרונו לברכה.
אז אני רוצה למשל להגיד לכם, להקריא דבר אחד שכתב סער נורסקי, הוא כתב ככה, אני רוצה לחיות באותו קרבן, זה באמת משהו עשה אגב, כדי שאוכל בכל יום לפתוח חלון ולראות נוף אחר. כל קטע וקטע שהגיבורים כתבו, זה משהו מאוד מיוחד, אפשר ללמוד מזה המון. התחברתי מאוד לסער ולמשהו קצר. אנחנו רגילים כל יום לחיות את החיים הרגילים שלנו. ופתאום בא בן אדם ואומר, לא, אני לא רוצה לחיות רגיל כמו כולם, אני רוצה כל יום לפתוח נוף אחר, דף חדש, להתחדש. כשאתי ככה זה מידה שאני יכול לקחת את האיתי. וככה כל יום ויום אנחנו לומדים על גיבור אחר, ולוקחים את הבידה שלו איתנו. עכשיו, יש במערז עצמו 9 גיבורים ולא 8 כמו ימי החנוכה.
למה באמת?
לפני כחודש נפל בדוד של עדי, אשתי עדי בעצם איתי ביחד בעלת העסק, יש שוקולטיירית בעלת המקצוע, אני עושה דברים אחרים בעסק. בדוד שלה, שריה אלבוים, נהרג לפני כחודש בלבנון, ודוד מאוד אהוב, ילד ככה ממש מיוחד, אז כמובן נוספנו אותו כי גם כי היה חשוב לנו שילמדו עליו. שריה היה ככה מחובר מאוד לאדמה, הוא עבד בחווה בשם נווה אורי, ובאופן כללי היה ילד שמח, ילד מחובר גם לחברים, גם לאדמה, גם ממנו אנחנו לומדים המון המון דברים.
ורסל עמיתי כהן, אחרי הכל, אתה מילואים ניק, שסיימת עכשיו חודשיים וחצי מילואים ברצף, סך הכל שירת 230 יום, מה אנחנו באמת יכולים לעזור לך, לעסק, לך?
אז מבחינת עסק, אני אגיד, מה שהרים אותנו, ככה, אחרי השביל העשירי, זה קודם כל הגישה שלנו, אם עד אז באו אלינו לסדנאות, ואז ראים שזה לא מתאפשר, התחלנו לצאת החוצה פשוט. וכל חברות וארגונים ששמעו על העסק שלנו, שוקולדי, שהוא ברמת הגולן, שהוא עסק של מילואימניק, החלו להזמין אותנו אליהם החוץ, אליהם בעצם.
איך באמת אפשר, איך אפשר למצוא אתכם להזמין הזמנות ממה?
חוזמים בגוגל שוקולדי, כן. ומגיעים. נורא פשוט.
זהו פשוט, שוקולדי.
כן, חברות שרוצות להזמין מילואימניק כסף מהצפון, מוזמנים ככה כמובן לעשות את זה. באופן כללי אני אגיד, יש הרבה מאוד עסקים שמחכים שאולי שבוע תבוא מהממשלה, מפיצויים, דברים כאלה, ויושבים בחיבוק ידיים. ודווקא מה שאנחנו עשינו, שהוא בעצם לנסות להשתנות, להתחדש, להיות משהו אחר, בין אם זה המערבים, כמו מה שסיפרתי שעשינו, בין אם זה לצאת החוטה לסדנאות, זה ממש מה שהעמיד אותנו על הרגליים. ואני חושב שאם כל בן אדם יבוא ולא יגיד, טוב, אין מה לעשות, והכל נפל, וממש ייפול, אלא להפך, אלא להגיד מה אני יכול להתחדש, מה אני יכול להשתנות, מה אני יכול לייצר מחדש, הכל ייראה אחרת, כל המדינה ייראה אחרת, כל בעלי העסקים, כמובן, זה חייב לבוא בשילוב עם תמיכה, אם זה בעסקים של מילואימניקים, עסקים של תחומים.
שורה תחתונה, איך אצלכם אפשר לקדם את האירוע? אתה רוצה לתת לנו פרטים, טלפון, משהו, כתובת, מייל, ביפר?
שוקולדי, הוא אמר בגוגל.
תן ביפר, שישלחו לו
הודעה. לא, אבל אמר פשוט, תיכנס לגוגל, תכתוב שוקולדי, אתה מגיע אליהם.
זה הכל?
זה הכל.
זה היה דאו?
בדיוק, שוקולדי, תגיעו אלינו.
שוקולדי. סבבה. תשלח לסרי איזה שי לחג משהו לחנוכה, בסדר?
תגיד לי רק...
הכתובת, ראש העין 47, כניסה ג'
בדיוק. ליד החוטים, ליד החוטים.
תודה.
ליד כבל.
חנוכיה של גיבורים, מי שרוצה להיכנס, לקרוא, לראות, מוזמנים גם, זה מאוד מרגש, מאוד מיוחד. חנוכיה של גיבורים.
תודה רבה. אב סמל במילואים עמיתי כהן.
תודה רבה, שכוח.
שוקולדי, שר כוח.
כל הכבוד.
רזומות. ביי.
הרבה דברים עוד דיברנו
עליהם. לא, לא, אבל אין זמן, יש עכשיו שיר. ממש שיר שיר. כמה טוב בישראל של יונתן רזל. שימו לב, יש אנשים שאומרים כמה טוב בישראל.
אין כמו הארץ שלנו, אין כמו ישראל, אין.
יש לי שיר חדש בלב אתמול אמרו לי לך תרקוד אם זה כואב וגם אם העולם פתאום עליי סוגר אני יודע שבסוף זה יסתדר ולפעמים כשהמילים נעלמות אני יוצא שוב לטייל ברחובות מביט למעלה ואומר תודה לאל כמעט שכחתי כמה טוב בישראל הכל מידו אני לדודי ועליי תשוקתו לא כל הארץ כבודו אין עוד מלבדו הכל מידו אני לדודי ועליי תשוקתו לא כל הארץ כבודו אתמול כמעט ולא הצלחתי להתמודד ואיש זקן אמר לי מה אתה דואג תזרוק את השכל ותתחיל לנשום עמוק תמיד יש מישהו שמשגיח מאחור אם הלב שלך בתדר הנכון אז משהו טוב הולך לקרות לך היום תביט למעלה ותגיד תודה לאל אולי שכחת כמה טוב בישראל
בואו נגיד תודה לשר פלסנר יואב כהן ושני רומנו בואו
אין עוד מלבדו הכל מידו אני לדודי ועליי תשוקתו לא כל הארץ
נגיד תודה גם לשקד מורג, טל אשל ואליאס מרג'י.
הכל מידו, אני לדודי מעלי צ'קתו, מלוא כל הארץ כבודו.
וגם לרעות מתיקיהו ארגון, עידו טבת ואסף חרמוני, כמה אנשים עובדים על התוכנית הזאת שבסוף אתה בא ועושה לי...
לא כל הארץ כבודו.
בן, אופטימיות, סרי, תראה את הטוב, תראה את הטוב, תראה את הטוב.
אוהבים את המדינה, שמחים שאנחנו כאן.
לא מרמרת, לא מרמרת.
שמחים, שמחים, שזו המדינה שלנו, הכל טוב.
יש לנו את ביבי, הכל טוב. תודה. להתראות.